שלום לכם, אנחנו All In. כדי לעקוב אחרינו ולצפות בפרקים המלאים, חפשו אותנו ביוטיוב או בפייסבוק. All In, הבית של הפודקאסטים. שו 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 שו
שו בווישור מרימים את המורל ומורידים מחירי ביטוח. להצעת ביטוח משתלמת, חפשו וישור או חייגו כוכבית 6835. וישור שו 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 שו
אנחנו פותחים כעת את פרק 186, בדרך כלל אתם רגילים בשעה הזאת, בבוקר הזה, להאזין למוסף, אז לא, פעם לרגל המצב, לרגל החג, אנחנו עושים פרק בפורמט קצת שונה, ספיד דייט שלי עם שלושה חברים, כדי לדבר על, אני יודע מה שקורה היום, אומרים החברה האזרחית, המגזר השלישי, אבל לא יודע, זה נראה לי קצת מעבר לזה. הזרמים התת-קרקעיים שאולי אנחנו פחות מודעים אליהם ופחות נחשפים אליהם ברדארים התקשורתיים שככה מספרים לנו בדרך כלל מה שקורה כאן. כי מה שקרה כאן לפני השבעה באוקטובר וביתר שאת לאחר השבעה באוקטובר מייצר כאן זה כמו תנועת חלזונות אחרי הגשם. אז האורח הראשון לפרק הזה שאני פותח איתו את השיחה הוא חבר שהיה כאן לפני שנה בדיוק, פחות או יותר, יואב אלר, מה שלומך?
בסדר גמור.
עד עכשיו הצגתי, אני חושב, בצורה ברורה, נכון? את המסגרת של הפרק הזה.
נכון, דווקא הייתי מתנתק מהמושג מגזר שלישי לעניין פה, והייתי אומר, מה קורה בחברה הישראלית?
אוקיי.
מאוד אהבתי את הדיבור של הזרמים, החברה הישראלית, אני חושב ש...
זהו, כי אני חושב, אתה בעצם מייצג כאן את הרבעון הרביעי, ולפני שנה אתה הגעת כדי לספר לנו מה זה הרבעון הרביעי. אבל שוב, אני חושב שני השוקים הגדולים, ברבים שוק, ברבים זה שוקים? מה, כאילו, אתה יודע...
שוקיים, לא סתם.
יכול להיות, כן. שעברה החברה הישראלית, גם עם הסיפור של המהפכה המשפטית, וכל המחאה שזה עורר, וגם כמובן עם הסיפור של השבעה באוקטובר והמלחמה, זה שני אירועים כל כך מז'וריים שהם חייבים לייצר משהו, זרמי תת-קרקע, שלא את כולם אנחנו עדיין יכולים לעמוד. ולכן אני רוצה לנסות לשים ספוטלייט על הדבר הזה. אז קודם כל, תספר לנו ממש מלמעלה, כי פרק שלם על הרבעון הרביעי כבר היה לנו. מה זה הרבעון הרביעי?
זה בעצם תנועה שקמה לפני שנתיים, שבנט עוד היה ראש הממשלה, שאמרנו, אם לא תהיה פה לכידות במדינת ישראל, במובן העמוק של המילה, כל העוצמה של המדינה הזאת פשוט תלך פייפן. התהליך, שים לב, זה היה לפני המהפכה המשפטית, טענו שהתהליך הזה של ההתפצלות לסקטורים, לתתי קבוצות, ילך ויועץ, ובאיזשהו שלב יגיע למצב, אני חשבתי שיקח פשוט כמה שנים, סף מלחמת אזרחים, כמו שקרה ברבעון הרביעי במדינות רבות בעבר, ואז גם טורפים חיצוניים יבואו וינצלו את זה. ואמרנו, לא ניתן, צריך לשנות את הפוליטיקה, הפוליטיקה שלנו היא פוליטיקה של הכנעה, לא ניתן לשנות אותה מלמעלה, כי האירוע הזה של הכיתוב הוא אירוע רגשי, עמוק. ולכן תנועה מלמטה שתסחוף את ה-70% ישראלים, שהם מהליכוד, ליכודניקים מתונים, ומרכז שמאל ציונים מתון, וערבים מתונים, וחרדים מתונים, וציונות דתית מתונה, שצריך להגיד להם, בעצם הכיתוב יצר מצב שאתם כל אחד נמשך לקצוות, זה ימוטט את המדינה הזאת.
אתה יודע שב-1984 היו בחירות במדינת ישראל, היו שתי מפלגות גדולות, מפלגת העבודה, שוב, אל תתפוס אותי במילה, אני חושב, היו עליה 43 מנדטים.
שים לב ותבדוק אותי, לדעתי זה היה 44 עבודה, 41 ליכוד.
אוקיי, אז אני לא זוכר את זה, אבל...
אני חושב שאני צודק, אני לא...
אבל לשתי המפלגות ביחד היה למעלה מ-85 מנדטים. עוד קצת מפדל פה, עוד קצת איזה שם, אתה מדבר ב-90 מנדטים של המיינסטרים של החברה הישראלית, עמוד התווך של ישראל, כן? זה לא קיים יותר.
מעולה. שאני אומר לאנשים, אנחנו אומרים לאנשים, צריך להחיות את מרכז הכובד הכלל ישראלי. ואז אנשים, אז חושבים מרכז, הם חושבים לפיד, גנץ, אני אומר להם, זבו אתכם, שנות ה-80, זה ליכוד, מערך, זה כמעט 90 מנדטים האירוע הזה. לפעמים, ימין מנצח, גם רפובליקנים דמוקרטיים בארצות הברית, זה אותו דבר. טיפה ספינה מנווטת ימינה, טיפה שמאלה, היום, זה לא האירוע. האירוע של הכיתוב בכל העולם, הוא אירוע...
כל העולם, גם באמריקה.
כל העולם, הוא מפורר את החברות הדמוקרטיות המערביות. אבל אני אגיד לך משהו כבר קשור לשביעי באוקטובר, אז הייתי בהרצאה בהרווארד, הזמינו אותי, כדי לחזק קצת דווקא את הפרו-ישראלים, פרו-יהודים שם. ודיברתי איתם על התופעה הזאת, ומישהו דווקא לא יהודי הרים את היד, ואמר, תקשיב, אבל גם אנחנו חווים את הכיתוב הזה, אני לא מבין ממה אתם שונים. אז אמרתי, קודם כל, אתם חווים אפילו כיתוב יותר גדול, לפי הנתונים לפחות. רק אנחנו יש הבדל אחד, וזה אולי מה שקרה לרבעון הרביעי מאז השביעי באוקטובר. אנחנו הבנו, ולמדינת ישראל, הבנו בשביעי באוקטובר שלנו אין מרחב טעות. אתם, ייקח לכם כמה שנים, ואתם תבינו, האירוע הזה שנקרא ארצות הברית, הוא באמת מתפורר. שביעי באוקטובר נתן פה לישראלים, אתה יודע, נדב, אני נכנס, אנחנו עושים סלונים. עשיתי כבר 346 סלונים בשנה ו10 חודשים האחרונים, שבו מדברים עם ישראלים, התנועה עשתה מעל 2,000. אני היום אומר לאנשים, זה לא מאוד, לא מאוד טוב איך שאני אומר את זה במובן הזה, אבל אין מה לעשות, צריך להעיר את האנשים. בגדול, אם לא תהיה לכידות ישראלית, הילדים שלנו ימותו. זה בגדול האירוע פה, כאילו הגיע הזמן להתחיל להבין את זה. זה לא נייסי נייסי, בוא נתחבק ובוא זה. קח את הנתונים שלנו, אז הרעיון הוא לבוא מלמטה, לארגן אנשים בקבוצות.
זה עכשיו מאזיננו, זה המשפט החשוב כדי להבין מה זה הרבעון הרביעי.
גרס רות מלמטה, יש לנו כבר 157 קבוצות, 107,000 אנשים מחוברים לתנועה, התחלנו את המלחמה עם 54,000, בקבוצות עושים שלושה דברים, פעילות אזרחית משותפת, אנשים אבל שונים אחד מהשני, 2, כל הזמן לגייס עוד אנשים לתנועה, ו3, מתחילים להגיע להסכמות רחבות. כתבנו סיפור ישראלי משותף שנשחרר בקרוב, ואולי הכי מעניין, עשינו עכשיו תהליך של חודש ומשהו, פעילים שלנו חרדים, 6% מהתנועה זה חרדים, מילואים ניקים, בעיקר קצינים שיצאו מעזה, כתבנו מתווה גיוס, להראות לאנשים איך אפשר להגיע להסכמה רחבה, עכשיו התחלנו לפרסם אותו, בדיוק עכשיו ראיתי את הנתונים, שכבר 975,000 ישראלים נחשפו עליו, אבל הרבה יותר מעניין שקרוב ל-250,000 נכנסו לדף נחיתה שלנו, ו-20,000 כתבו לנו הערות על המתווה. אנשים אומרים לי, תשכנעו את הרבנים, את הפוליטיקאים, לא רוצה לשכנע אותם כרגע, אני רוצה לשכנע את הציבור, שאפשר להגיע להסכמות רחבות.
אוקיי, 107,000 זה מצד אחד יפה, מצד שני זה טיפה בים.
קודם כל רגע, בוא נראה את הדינמיקה, זה לא טיפה בים באיזה מובן, אתה ישר סופר את זה אלקטורלית.
נכון.
אני מסתכל ככה, אנחנו כל שבוע כיום עושים כנס, אנחנו קוראים לזה סמינר, אבל לא משנה איזה כנס. אנחנו עושים בירושלים, הבאנו 1,100 אנשים, אנחנו עושים באופקים, הבאנו קרוב ל-600 אנשים, טבריה, 300 אנשים, כל שבוע, כל שבוע, כל שבוע, קודם כל אין תנועה בישראל, כולל פוליטית, כולל הפוליטיקה, כולל תנועה שמקבלת עכשיו 30 מנדטים בסקרים, אני רוצה לראות מי שמסוגל כל שבוע להביא ישראלים, לכנס שעוסק בנושאים פוליטיים במדינת ישראל. 2, ה-107,000 האלו, צריך להגיד מה זה, זה אנשים שהשתתפו לפחות בפעילות אחד, ואמרו, קחו את הדאטה שלנו, תתחילו לשדר לנו.
כן.
אבל זה פירמידה במובן הזה שיש כ-48,000 שמעורבים ברמה חודשית, והכי חשוב, יש בערך 5,000 ברמה שבועית. והכי חשוב, הם מגוונים בצורה מטורפת.
אם אתה עושה נגיד סקר ב-107,000 האלה,
קואליציה
אוקיי?
אופוזיציה?
במפלגות, כן.
אני הייתי מעריך ש-53% יגדירו את עצמם, בין 53% ל-55% כימין. הייתי אומר שבערך עוד 30-35% יגדירו את עצמם כמרכז, ואני מניח שה-15% יגדירו את עצמם כשמאל. אני יכול לתת לך נתונים הרדקור על, על פילוח קבוצתי, אז יש לנו 40% בערך חילוניים, שמגדירים הגדרה עצמית, 31% דתיים לאומיים, שזה המון הרבה יותר מיחסם באוכלוסייה, אז בערך הגענו ל-71%, 20% מגדירים את עצמם כמסורתיים, זה בדרך כלל אזורים קצת יותר פריפריאליים וכן הלאה, 6% חרדים ו-3% ערבים.
זאת אומרת שלפי הפסיפס הזה, אתה בתור נגיד מישהו שעונה על הטייפקאסט היותר אשכנזי מרכז שמאל תל אביב, אתה במיעוט בתנועה שלך.
שני דברים, קודם כל אני גדלתי במנחמיה, אז היום אני גר בתל אביב.
כן.
לא, ותמיד
סבתא שלי גיאורגית,
סבתא שלך באמת גיאורגית?
לא.
חבל, אוקיי. אבל אני באמת גרתי במנחמיה.
אוקיי.
לא, ואני מזכיר לך שהסיפור חיים שלי, אתה פשוט שכחת מהפודקאסט שעבר, הוא השאיר עליך כזה רושם. לא, רגע, קודם כל אני צריך לפרגן. הפודקאסט שנה שעברה עשה לתנועה, מה שאני לא האמנתי שיעשה. אז קודם כל,
אז אלף, אני שמח, וכדי להראות שאני...
פופוגרס רות, פשוט מטורף כמה אנשים הגיעו לך פודקאסט.
אז אלף, אני שמח, כי אני בעדכם, ועל מנת להראות גם שאני בעדכם, אז אני אבקש כרגע ממאזיננו להיכנס ל...
אתר של הרבעון הרביעי.
גוגל, פשוט.
גוגל, הרבעון הרביעי, ושם יש עולם שלם, אבל באמת זה. לא, אבל אני פשוט, אני, כן חשוב לי להגיד, אני גדלתי בסביבות מאוד מגוונות.
כן.
וזה יצר אצלי מצב שאני פשוט נורא נורא אוהב את עם ישראל, זה הכל. עכשיו לשאלתך, לא, אני לא חושב שאני במיעוט, כי אני כאילו הכי, הכי, הכי תמיד יושב על המרכז המאוד קלאסי, ואני חושב שזה מאוד זה, מאוד מאפיין, אבל כן צריך להגיד שהקצוות יותר מתקשים איתנו, וכן, נגיד, בוא נראה ביקורת מהאנשים שהם הרדקור מחאה עלינו. מה אומרים? אתם תשתשים, אתם מנרמלים את ביבי, איפה זה, או אנשים, נגיד, יותר מהציבור היותר, עוד יותר ימינה, 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 גם אתם תשתשים במובן הזה, שאי אפשר ככה לקבל החלטות, לא נעשה כלום עם האחדות הזאת. אז פה אני חייב להדגיש משהו, וזה לקח השביעי באוקטובר הכי חזק. לכידות, מבחינתי אחדות, לכידות זה אותו דבר, אנחנו משתמשים בלכידות, היא תנאי להכריע בנושאים מהותיים במדינת ישראל. זה בניגוד לאינטואיציה, אנשים לא מבינים את זה, אנשים חושבים שאחדות ולכידות היא תיצור, בוא ניקח דימוי מכדורגל, שנכדרר במרכז המגרש. הפוך גוטר, אתם רוצים פה, תחו את המתווה שירות שלנו. מה הוא אמר? הוא אמר, 40 שנה היה מציאות שנוצרה, זה שקר, וזה לא הגון להגיד, למחרת היא תיפטר עם הציבור החרדי, אני אומר. זה מצד אחד. ישבתי באולפן עם מישהו מתנועה, שאתה מכיר, מאוד גדולה בישראל, שאני מאוד מכבד אותה, והוא אמר, מחר כל החרדים צריכים להתגייס. אמרתי, וואלה, אני מקנה בך שאמרת את זה, נשארת בחיים, זה לא יקרה. מהצד שני לחרדים אמרנו במתווה גיוס שעבדנו עליו, מה שהיה הוא לא מה שיהיה. ועכשיו, הסיפור הוא איך בהדרגה משנים את המציאות.
בעצם, אני חושב שהסיפור הוא איך מייצרים מחדש את המיינסטרים הישראלי. כי הוא לא, היום אנחנו נמצאים בפוליטיקה של בייס, וכמובן אבי השיטה הוא בנימין נתניהו, כן? שאמר, אני צריך את הבייס שלי אולי עוד טיפה כדי לבצר גרעין שליטה שבאמצעותו אני מבצר את השלטון שלי, וכל מה שפעם היה מין איזה מיינסטרים כזה שהישראלי הקולקטיבי נגוז, והתופעה הזאת היא ביתר סט קורית כאן מ-2015 מהניצחון של נתניהו בבחירות על הרצוג, ואז כל הסיפור של תיקי האלפים, ואז הסבבי הבחירות הבלתי נגמרים, והשיא של זה בעצם מהקמת הממשלה הנוכחית.
לא, אבל רק בדבר אחד צריך ענווה, כי אני אומר לאנשים, אנחנו אומרים לאנשים שאנחנו מדברים, והיום כבר יש לנו כמעט 50 מעברי סלונים, רק שוב, נתון שוב שהוא קריטי. בחודש נתון, בין 120 ל-150 סלונים בישראל על ידי 50 אנשים, זאת אומרת, זה אלפים ולפעמים עשרות אלפי אנשים נחשפים לריבון הרביעי מלמטה. אבל אני אומר לאנשים, אני לא הולך לדבר על ביבי. למה? כי אם גם בארצות הברית יש כיתוב מטורף, וגם בבריטניה, כאילו בכל המקומות האלו, המיינסטרים שאתה אומר עליו קרס, צרפת הוא קרס, איטליה הוא קרס, אז לא יכול להיות שהתופעה היא, ביבי הוא סימפטום של התופעה, לא ניתן לשחרר אותו מסיפור הכיתוב, אבל יש פה משהו יותר גדול.
כך לדוגמה, אני אעמוד על מה שאני אומר, כך לדוגמה נגיד את צרפת. בצרפת, הנשיא, הוא נלחם בתופעה הזאת, הוא נשיא של מרכז המפה הפוליטית, אוקיי? אפילו נשיא ארצות הברית, הוא לכאורה מנסה להילחם בקיצונים גם במפלגה שלו, ובטח בטרמפיזם. זה לא המצב כאן, כאן יש מנהיגות שמלבה את זה.
רגע, אז במובן הזה חד משמעית, ראש ממשלת ישראל, ולא מעט במערכת הפוליטית, כן? הצטרפו לדבר הזה, משחקים את משחק הכיתוב, ומבינים שהכיתוב משתלם אליהם, והוא גם מבין שהכיתוב משתלם. אני רק אומר, יש איזו אשליה, עשיתי פודקאסט בגלובס, הם בודדו כותרת שאמרתי, אבל אמרתי, אני עומד מאחורי זה, אמרתי, תנועת רק לא ביבי גם הפכה להיות תנועה משיחית. באיזה מובן שיש איזו אשליה, שביבי הולך, זהו, נפטר הכיתוב במדינת ישראל, נפטרו הבעיות, זה חרטה. יש פה שינויים דמוגרפיים, הטכנולוגיה קולעת אותנו, פגענו אחד בשני בשנים האחרונות. לכן אני מאוד מסכים איתך שצריך, אני לא קורא לזה מיינסטרים, אנחנו קוראים לזה בייס כלל ישראלי, אבל רק בתנאי אחד. אל תתרפק לי על שנות ה-70, כאילו, כדי להחיות את הזה. אנחנו, בן גוריון אמר, תקשיב, את המשפט הבא מטורף. ב-48 הוא אומר, בשנות ה-70 למדינה, כלומר, יום הולדת 70 למדינה, יקום פה דור חדש, שלא הכיר את ניצולי השואה, לא הכיר את דור החלוצים, והוא לא יוכל להתרפק על הסיפור של העבר, אלא יצטרך לבנות את הסיפור של העתיד. אז נורא נורא חשוב שנבין שמדינת ישראל השתנתה. כאילו, צריך להגיד את זה. ואם מדינת ישראל השתנתה, אנחנו צריכים לספר סיפור מספיק אטרקטיבי, חזון מספיק אטרקטיבי, שנע על הליברלי מסורתי, הוא לא רק ליברלי, והוא לא רק מסורתי, שבעצם מייצר את הבייס הכלל ישראלי הזה.
רגע, אבל בוא רגע נשאל את עצמנו איזושהי שאלה עקרונית עוד קודם. אם אנחנו מתארים כאן תהליכים שהם כלל עולמיים, ועד רבה, הם גם משקפים את מה שקורה כאן, כמובן. ואנחנו מדברים כבר על מין איזה גלגל שיניים שמתגלגל כבר כמה וכמה שנים, ותוכן את החברה דק דק, כן? זה עוד בכלל רוורסבילי?
כן.
תהליכים כאלה אפשר לעצור את הגלגל ולשנות את סיבוב כיוונו?
כן, מתי הם רוורסבילים, מתי שנופלים עליך השמיים. וצריך להבין שבשביעי באוקטובר נפלו עלינו פה השמיים. רגע, בוא נגיד לעצמנו מה קורה פה. אתה יודע, אמרת מרכז שמאל, אמרת זה, אבל בוא נסתכל רגע אחד לשני בעיניים. השביעי באוקטובר חושף משהו ענק. יש שלוש מוטיבציות ענקיות להשמיד את מדינת ישראל. איראן והג'יהאד האיסלאמי וכל מה שנלווה לזה. מוטיבציית מיינסטרים פלסטינית, נדב צריך להתחיל להגיד את זה, מיינסטרים שהיא מוטיבציית 48, היא לא מוטיבציית 67. והדבר השלישי זה התנועה הפרוגרסיבית העולמית, שבעצם מתדלקת, אני חושב שיכולנו לפתור את הבעיות שלנו במזרח התיכון, היא מתדלקת את המוטיבציות האלו. כל בר דעת חייב להבין ששלושת המוטיבציות האלו לא הולכות לשום מקום. אני אומר, דור תשפד צריך להבין כמו דור תשח, הוא לא בחר. במציאות הזאת, אבל זאת המציאות שהולכת להיות פה ב-10-15 שנים הקרובות. היא לא חייבת להיות כולה מלחמה, היא צריכה להיות מלחמה, דיפלומטיה, הסדרה, אבל אז זה אומר שצריך להתרומם לגודל השעה ולהבין שנצטרך לפתור פה את הבעיות פנימה כדי להתמודד עם החוצה הזה. ואני חושב שהרבה פעמים אומרים, צריך התערבות של אירוע חיצוני ענק, שנותן גם איזו תודעה הישרדותית, בשביל לתקן דברים, ומה ההזדמנות? להיות הראשונים בעולם, שחוצים את הרובריקון הזה ומתקנים את הסיפור הזה של ההתפוררות הפנימית. מילה אחרונה.
רגע, אבל זה לא נשמע לי לחצות רוביקון, ההפך, זה נשמע לי כאילו, זאת אומרת, אתה אומר להיות הראשונים שמשנים את הסיבוב
של גלגל. שמתפסים על עצמנו.
שמשנים את הסיבוב, את הכיוון
שלנו. מסלול ההיסטוריה, נצח את ההיסטוריה, ממש ככה. אמרת משהו מאוד נכון. המנכ"לית של הריבון, קוראים לה אלה, והיא פסיכולוגית בהכשרתה, והיא אומרת, זה בניגוד לטבע האנושי. הכיתוב הזה הוא הרבה יותר מתאים לאופן שבני אדם מתנהגים, ואני אומר, היסטורית, גם אתה צודק, צריך דברים דרמטיים שיקטעו את, את מסלול ההיסטוריה.
אז אם היינו מדברים בשמונה באוקטובר, תשעה באוקטובר, עשרה באוקטובר...
היה נשמע לך כאילו זה יכול לקרות.
בדיוק.
ועכשיו אתה אומר...
היום איזה? אנחנו יותר שישה באוקטובר משישה באוקטובר היום.
כן, אני חושב שזה לא... לא יודע איך קוראים לזה, לא מתמטיקאי, זה... אנחנו רואים עכשיו את גלי השוק... של שנים שפגענו אחד בשני. כל מי שחשב, אני אמרתי בשמיני באוקטובר, שכל מי חושב שזה פשוט ייעלם, זה לא ייעלם. אבל אני כן חושב מהסתובבות, ביקשת זרמים תת-קרקעים. כל ישראלי מתון, יש לו שתי קולות כרגע, שני קולות בראש, כל אחד שני קולות בראש. כל אחד שאומר, חייבים לטפס על החיים שלנו פה, כי אם אנחנו לא מגיעים להסכמות רחבות, ואנחנו מתפוררים פנימה, אין החוצה. אבל יש גם קול שני שמטריף אותו, מטריף אותו, מהתקשורת, מהפוליטיקה, מהשכן שלו שאומר, אבל זה פרוגרס, זה פשיסט, זה. כאילו, הכיתוב הזה הוא חזק, חזק, חזק. בגלל זה אנשים שואלים אותי מה הפתרון. פתרון בין היתר הרבעון הרביעי, הפתרון הוא תנועה מלמטה, שצוברת יותר ויותר השפעה וכוח. ובעצם כופה את השינוי.
כן, אני חושב שזה חשוב להדגיש, כי בוודאי מאזיני הפודקאסט, ואני גם לא מסתיר את זה, יודעים מה המקום שאני בא ממנו, ודווקא מהמקום הזה צריך לומר, זו לא תופעה חד מחנאית הדבר הזה. ממש. אני ראיתי אתמול את התמונות מעיריית תל אביב, במינוס גן ראש עיר. וואלה, לא, לא, לא משקף את הרוב הליברלי, אבל מה לעשות, יש גם כאלה, נכון? יש אנשים דתיים בתל אביב, נכון? מותר להם להיות בקואליציה?
יותר מזה, אמר ראש העיר משהו מעניין, הבא עם ראש העיר, וסגן ראש העיר, שאני מאוד אוהב ומעריך, אסף זמיר, הם רצו,
שותף בכיר לפודקאסט, כן.
הם רצו חזק על הסיפור של אנחנו נציל את תל אביב מהפנאטים, אבל הוא כתב משהו אתמול מאוד מעניין, ראש העיר לדעתי כתב את זה, הוא אמר, אני לא מבין את הבעיה, אני שמתי קווי יסוד, במילים שלי, מי שמוכן לקבל את הקווי יסוד, אחרת, אנחנו קוראים לזה פוליטיקה של הכנסת אורחים, אחרת זה קצת, במחנה הליברלי יש את סכנת, אין פרוגרסיביות בישראל, זה הרבה מהימין המציאו פרוגרסיביות בישראל, אבל מה הסכנה בפרוגרסיביות? שהיא מתחילה על פי זהויות לחסום אנשים, מלהיכנס לאכסניות, ולא על פי העמדה שלך, מה שאתה אומר, או על פי זה שיש לך, מקום במציאות, לכן זה ממש, ממש, ממש לא נחלת מחנה אחד. זה תופעה, זאת מחלה שכולנו נגועים בה. בוא, גם אני ואתה, זה לא איזה משהו נכון. שאפשר לפתור את עצמנו. אני פשוט אומר...
אבל אני קמה לחזור לעולם של השמונים, של שנות השמונים, ואני... אני כוסף לעולם הזה, כן, משום כיסופים, אבל אני לא... אני מת לדעת שזה יכול לקרות, אבל אני לא חושב שזה יכול לקרות.
לא, רגע, אני רוצה להקשות עליך, כי כולם אומרים לי, בוא ניקח, אני בעד אחדות, או אני בעד הבייס הכלל ישראלי, אז אני אומר, סבבה, על מה אתה מוכן לוותר בשביל זה? ואז אנשים אומרים
לי... תגיד מה אני צריך.
אני סיימתי, הנה, אז אני נותן לך במתווה,
כן.
מתווה גיוס שלנו. אנחנו אומרים, בשנתיים הקרובות מתמקדים, ב-30% שמשה ארבל דיבר עליהם, שאינם נמצאים בתוך הישיבות, 30% בכלל מהקצה השני, אנחנו פותרים אותם לעד כחלק מהנרטיב של לימוד תורה במדינת ישראל, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. זה ויתור כבר, מה שאמרתי עכשיו.
לנתי זה לא ויתור.
לא ויתור.
לא.
אז אני יכול להגיד לך שהרבה אנשים, ובסדר, אני גם מבין...
כי זה היום, תשמע, בוא, בסוף היום, מציאות חיינו כאן הובילה כל אחד, כמו שאתה אומר, להתבצר בפרינציפ שלו. זהו על הפרינציפ שלו, אז אני בפרינציפ שלי.
זה יותר מזה, זה בזהות שלו, אבל רגע, אני רוצה לתת לך בשורה טובה. על פי מחקרים מראים לנו שיש שני סוגים של כיתוב. יש כיתוב אידיאולוגי, אני ואתה מתווכחים על עתיד יהודה ושומרון, כיתוב אידיאולוגי, ויש כיתוב רגשי. אני אומר, נדב הוא בוגד, לא ציוני וכן הלאה. בישראל התופעה היא שונה משאר העולם. הכיתוב האידיאולוגי ב-30 שנים האחרונות יורד פה, הוא לא עולה, בניגוד לאינטואיציה של אנשים, רואים את זה גם בסקרים ענקים. לעומת זאת, הכיתוב הרגשי עולה פה באחוזים מטורפים, מטורפים. זה אומר...
זהותי אולי.
זה אומר, כן. רגשי זה זהותי. כן. מה זה אומר אבל? זה אומר שישראלים מסכימים יותר ושונאים יותר. אז כשהרציתי על זה בארצות הברית, אז הם אמרו לי, למה זה בשורה חיובית? אמרתי להם, כי אתם מסכימים פחות ושונאים יותר. זאת אומרת שיש פה בייס כלל ישראלי, הוא לא מדומיין. הוא בשל אידיאולוגית להתחברות. עשינו עכשיו סקר ענק, 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 אנחנו ממכון מדגם, אנחנו לא מפרסמים אותו, אבל לא בחוסר שקיפות, לפנימה לנו על עמדות בציבור הישראלי.
נו, מה, 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 שוקר לי, כן.
קודם כל, תסתכל על הנושאים שהכי מעסיקים ישראלים, שמנו להם מאחד עד עשר.
מתי הסקר נערך?
לפני חודש וחצי, נגיד. אז מקום ראשון זה ביטחון אישי, מקום שני זה יוקר מחיה, ומקום שלישי זה הכיתוב. לעומת זאת, לדוגמה, דת ומדינה ומערכת המשפט, הם איזה שמינית שיעי. כלומר, אתה אומר, מה זאת אומרת? הייתה מלחמת אזרחים כמעט על הדבר הזה, אז זה לא מעניין אתכם ישראלים יקרים? בוודאי, זה היה עניין זהותי, זה הייתה ממשלה שהחליטה ללכת על הראש בכל הכוח של ציבור מסוים בשם איזשהו מאזן דמוגרפי, ציבור שיצא למחות בצדק, באיזשהו שלב, בעיניי, הלך רחוק מדי עם עניין הצבא, ואז בא הצד השני ואמר, וואו, אלו, הם בעצמם לא ייתנו לנו לחיות פה כאילו עם הזהות שלנו, ובסוף היום שאתה מבין, נגיד, את חוק יסוד החקיקה, שפותר 70% מהזה, אתה רואה שרוב הציבור הישראלי, מסכים, בוא נע, זה מעורר מחשבה, אל מול האיומים החיצוניים שיש לנו, עכשיו אני לא מטשטש, יש פה בהחלט לא מעט אתגרים עצומים. אני רק אומר, אנחנו יושבים עכשיו ברבעון במלא צוותים, זה שינוי אגב מהפודקאסט שנה שעברה, שאלת אותי על נושאים כמו דת ומדינה, פלסטינים וכן הלאה, זהו, מהשביעי באוקטובר אנחנו נכנסים להכל. אנחנו יושבים בצוותים מגוונים, רק החידוש פה זה לא מכון מחקר, זה פעילים מלמטה כמו המתווה גיוס, ובקרוב נשחרר לאוויר, הרבה מאוד, מה שנקרא, הסכמות רחבות שמוכיחות שאם הכיתוב הרגשי ירד, אפשר להגיע לנוסחאות בדת ומדינה, יש לנו בדת ומדינה, נגיד, עומדים בראש הצוות, שני חבר'ה, אחד הרב אייל ורד, הוא רב, אחד מכון מאיר, רב קהילה בפתח תקווה, ופרופסור ניצן צנזור, ראש אזור מרכז שלנו, פרופסור לפסיכולוגיה, אי אפשר לחשוד בהם שהם זה. לא יאומן איזה תוצרים מסעירים בעיניי מגיעים שם, שאני אומר לך כבר, אף אחד לא יאהב אותם ב-100%.
כן,
אבל זה הדיל פה.
זה חלק העניין.
זה הדיל פה.
טוב, אז התחלת להגיד לי, תן לי דיווח מהשטח. מה קורה, אנחנו כל הזמן חוזרים למטאפורה של תת הקרקע, מה קורה בתת הקרקע כרגע?
בתת הקרקע...
דברים שאני עוד לא רואה אותם.
אני חושב שיש, אנחנו רואים חזק מאוד בשטח את הצרה הצרורה של הרשתות החברתיות, במובן שאין בנצ'מרק למציאות שאנחנו רואים כישראלים. אני אסביר. אתה מגיע בסלון אחד, ואנחנו מנצחים במלחמה. ואסור לך להגיד מילה על זה שיש קשיים. אתה מגיע לסלון אחר, ואתה רואה ייאוש מוחלט, 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 ואתה אומר, חבר'ה, אנחנו הראשונים בהיסטוריה שמתמרנים בשטח בנוי כזה, כולל בתוך מנהרות. אתם מבינים בכלל מה זה אומר הדבר הזה? שום דבר, אתה לא יכול להגיד מילה. 3, קונספירציות פורחות. קונספירציות של הממשלה רוקנה את עוטף עזה, וזה מה שגרם לדבר הזה. קונספירציות, היה לי סלון מאוד מאוד קשה, שבו דווקא של חרדים, שבו דיברו איתי על זה שהרבה מאוד מראשי הצבא שיתפו פעולה עם החמאס. אז נתתי 3 דוגמאות לזה, שקודם כל אין בנצ'מרק למציאות. ישראלים כרגע רואים מציאות שונה לחלוטין. זה אחד, זה מאוד 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 מדאיג אותי. זה עומד עם הדבר השני, שיש איזה מאבק שאנחנו מנסים לנהל אותו, מאבק פנימי, התחלנו קצת לחיות יותר מדי את כאבי העבר, לא במובן של השביעי באוקטובר, אחד מול השני. והדבר שמפריע לתהליך הבנייה, הרי הציונות מה הגדולה שלה, והיהדות בהרבה מובנים, בחורבן, היא צורבת את הכאב, אבל אז ישר ניגשת למשימת הבנייה. הישראלים כרגע מאוד מאוד מתקשים, אני מדבר איתך בחודש, חודש וחצי האחרון, זה לא היה לפני זה, והמון המון המון בהם והם והם. הם לא ככה והם לא ככה והם לא ככה. מאוד מאוד קשה הדינמיקה הזאת, לא יודע אם היא מובנת. לא נוכל לחיות בדינמיקה הזאת, שאנחנו רק רוצים להתבסס בחשבונות העבר. זה מאוד מאוד נוכח כרגע בשבת.
אבל יש איזה משהו, נגיד, מכיוון שאני באמת תמיד מושך ליוטיליזציה הפוליטית של תהליכים, כן? אז יש משהו שיכול לתת לי איזושהי אינדיקציה לגבי דברים שעוד לא רואים, נגיד, בסקרי דעת הקהל הפוליטיים, ואתה כבר מריח אותם, כמו למשל, שאם היית מדבר שנה, שנתיים אחרי יום כיפור, עוד לא היית מזהה מהפך. מדהים. אבל 3 שנים אחרי יום כיפור, או 2.5 שנים אחרי יום כיפור, היה מהפך פעם ראשונה.
אני חושב ששם אתה רואה 2 מגמות. מגמה אחת, שאני חושב שיקשה מאוד 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 לנתניהו להיחלץ ממצבו כרגע, כי גם בסלונים הכי הכי ימניים, אתה שומע כעס, עצום, 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 עצום. זה אחד. 2, יש חוסר התלהבות מוחלטת מכלל המערכת הפוליטית, אבל 3, זה אולי הכי מעניין, ואני חושב שזה יום כיפור הקבלה פה. אנשים מצד אחד נמצאים בדינמיקת כולם הביתה, מצד שני, הם לא מדמיינים עוד משהו אחר מהמערכת הפוליטית הנוכחית. לכן, לאן אני לוקח את זה? אני חושב שהבחירות האלו דווקא הולך להיות יחסית שמרנות, עם איזושהי תזוזה פוליטית יותר אזורי גנץ וכן הלאה, למרות שאני לא בטוח שזה ידבק עד הסוף. אבל אני חושב שאתה שואל אותי, בתוך 3-4 שנים, אתה לא תראה, כאילו אני מדבר על הסבב אחרי זה, אתה תראה 80% מהכנסת הזאת ומהמנהיגים האלו ומהזה הולכים הביתה, כי יש תחושת מיאוס מוחלטת, 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 מהמערכות האמת, מהמערכת הפוליטית, ובאזורים מסוימים גם המערכת הצבאית.
אתם כריבון רביעי, נגיד, הולכים לעשות איזשהו, היו בחירות מתישהו, אתם תעמדו על הגדר, כי תשבו על הגדר?
אנחנו 2 דברים. אחד, אנחנו מהרגע הראשון אמרנו שהמופע שלנו יהיה מופע אזרחי, אבל יכול להיות שברוח הרבעון יהיו מופעים פוליטיים, מפלגתיים גם. אז קודם כל קרה לנו משהו מהשביעי באוקטובר, אנחנו לא מסתירים את זה, אנחנו מחוזרים על ידי המערכת הפוליטית. חלק מהשחקנים היו... אז אנחנו מדגישים ככה, התנועה כתנועה הולכת להישאר, והיא תנועה אזרחית שתקדם נושאים ותתגמל פוליטיקאים שמורידים כיתוב, אני יכול לתת לך דוגמה, יש לנו דבר שנקרא מכונת הדבש. זה אלפי פעילים שכל בוקר מפרסמים להם בקבוצות וואטסאפ. זה נדב פרסם פוסט שהוא פוסט שמקרב, יאללה, בוא נרים לו, ואנחנו רואים, זה מטורף מה שאנחנו עושים שם. זה תנועה אזרחית, מתווה גיוס, מי שיאמץ אותו, נתמוך בו. מן העבר השני, אנחנו בהחלט חושבים על ברוח הרבעון, איך אפשר להתחיל להכניס לתוך המערכת הפוליטית, זה יכול להיות אנשים, זה יכול להיות חבירות, זה יכול להיות כל מיני דברים, זה כמובן 2 דברים שונים, זה הכל בהחלטה יהיה של הנהגת התנועה ופעילי התנועה, המרכזיים, 5,000 המגוונים האלו, יחליטו אם אנחנו רוצים מופע יותר פוליטי.
אחריך יהיה כאן איתן תורג'מן מתיקון 24. על פניו, עוד לא דיברתי איתו, אבל על פניו יש המון קווי השקה בין המטרות שהם רוצים לקדם לבין מה שאתם עושים. חשבתם על איזשהו שיתוף פעולה או משהו?
קודם כל, אני חושב שהם אחלה תנועה, תיקון 2024. יש השקה, אבל יש שוני אחד מרכזי. אנחנו, הם, תיקון 2024, ואני מאוד אוהב את המתווה שהם מציעים, הם באו להגיד, עכשיו צריך להחזיר את המנדט לעם, צריך ממשלת עד אז רחבה, כל כך צודקים, וצריך ממשלת אחדות אחרי זה. אנחנו, האירוע שלנו הוא אירוע לא סתם, קמנו בתקופת ממשלת בן גוריון, יותר רחב. אנחנו רוצים להוציא תוכנית עבודה למדינת ישראל, ומערכת הפוליטית של מדינת ישראל, ובעבודת שטח של המונים לבנות את זה. לא משהו שהוא רגעי. ועדיין, בוודאי שצריך, קודם כל אנחנו בקשר איתם, גם חלק מפעילי, ראש קבוצה אחת ברבעון, שהיא גם מאוד מרכזית, שהמטרה, חבר'ה מעולים בעיניי, אז גם איתם, גם עם בראשית, גם עם תנועות אחרות, אבל צריך להבין רגע את המוטה שלנו, 107 אלף בכל הארץ, מסתכלים רחב, וכן, רוצים לשנות את המערכת הפוליטית במדינת ישראל, במובן הכי רחב. גם התכני וגם הפוליטי, וכן, בסוף אני כן רוצה להגיד משהו. הפתרון, ואנחנו מתכוונים להיות מרכזיים ביצירתו, בטווח של 5 שנים, למרות שאנחנו משחקים גם במגרש עכשיו, ישראל צריכה מפלגה כלל ישראלית. היה לנו את מפאי, הייתה מדהימה ושרחה. היה את הליכוד, היה מדהים, עשה פה שינויים, אנשים לא מבינים, ודי, 40 ומשהו שנה. עכשיו צריך מפלגה שוברת גושים, גדולה, דמוקרטית, 40, 45 מנדטים, שיהיו בה 5-6 חרדים, 4 ערבים, 12 מהציונות הדתית, ופתאום זה הביג טנט, זה האוהל הגדול. אתה יכול למצוא את עצמך שם, וזאת המשימה הגדולה, צריך לבנות את זה מלמטה, זה המשימה שלנו, כאילו בשונה ממקומות אחרים.
יואב, תודה.
תודה רבה, נדב.
ועכשיו אנחנו אומרים שלום לאיתן תורג'מן, מה העניינים?
שלום, שלום, מה שלומכם?
תשמע, היה כאן איזה אירוע, לפני שנייה היה כאן יואב הלר, ועכשיו יש כאן איתן תורג'מן.
וואו, תראה, איזה זה, נעליים אני נכנס.
זה כאן כמו באנטרפרייז, אתה עובר ממקום למקום, כן.
אבל זה הכל על אותו מדור, על הכל...
בדיוק,
על אותו שריק.
היום אנחנו במדור, במדור תחשוב טוב יהיה טוב, אוקיי? זה בעצם רוח כן. הפרק הזה.
טיפה פשטני, לא?
בוא נתחיל איתך. ישבנו, דיברנו עם יואב על הריבון הרביעי. אני חושב, אבל זה, ככה אני מתחיל את השיחה, תכף נצלול ונבין אם זה נכון, שיש הרבה חפיפה בין הרעיון שהם מנסים לקדם לבין מה שאתם בתיקון 2024 עובדים עליו בעצם בחודשים האחרונים, אבל בוא רגע שנייה נתמקם.
נשים את זה בצד הרגע.
כן, אמרתי לך לפני שהתחלנו להקליט, אני רוצה לדבר 10% עליך ו-90% על תיקון 2024.
בשמחה, אפשר גם 1% ו-99%, הרבה יותר מעניין.
10% זה גם בסדר. אז טוב, בואו, במקום להתחיל מחדר הלידה, בואו נתחיל מהמלחמה הזאת. מה עשית במלחמה?
כן, תראה, אני ב-7 באוקטובר כבר ב-1:30 בצהריים, מצאתי את עצמי... רץ קדימה, השארתי מאחורי את אשתי בחודש 9 ועוד 2 ילדים, ופחות או יותר בסביבות 22:00 נכנסתי אקטיבית למלחמה באיזושהי משימת הגנה באזור אזור דרום אשקלון.
מה התפקיד במילואים?
אני קמבט של עורב חטיבת הנגב במילואים, חטיבה 12, חטיבה שכתבה היסטוריה במלחמה הזאת.
רב סרן, נכון?
אני רב סרן, כן. במקצוע שלי אני רופא שיניים לילדים, אמור לסיים מתישהו התמחות בתחום הזה, רפואת שיניים לילדים. המלחמה עצרה גם את זה, קטע גם את זה. עוד איזשהו סיפור מילואימניקי קלאסי של החיים נעצרים באמצע. וכבר ב-7 באוקטובר אני נחשף לכל הזוועה ולכל... כאילו, ממש, כל מה שסיפרו היה נכון. הכל אמיתי לגמרי.
איפה היית?
אני נעתי פחות או יותר במשימות על הציר שבין צומת רעים, על ציר המוות, כביש 252.
232, סליחה. כן, כן.
252 זה האוגדה שלי.
אוקיי.
אני מתבלבל כחלק מפגיעת הראש.
התקלויות?
התקלויות לא, אבל התקלויות עם הזוועה הכי גדולה שהאנושות יכולה לדמיין לעצמה, על כל מטר, רבוע. הגעתי, בוא נגיד, ב-8 בבוקר, ב-8 באוקטובר, פחות או יותר, בשעה הזאת כבר הייתי במסיבה. עסקנו שם באיתור ניצולים, פינוי גופות.
שלא היו.
זה גם סיפורים כואבים. אני מאמין תראה, אנשים שם, אם היית רואה את הכאוס, אתה הבנת די מיד שאנשים נפוצו לכל עבר, אוקיי? לחסות את כל השטח הזה זה מאוד קשה, אני דמיינתי לעצמי אנשים שנמצאים עירומים וקפואים ומיובשים לגמרי איפשהו בשדה, והעיניים שלי מחפשות אותם בלי סוף ולא מוצאות. היו יחידות מקצועיות, שזה התחום שלהן, שסרקו את השטח ומצאו בעיקר גופות, שזה דברים כואבים. והמתחם של המסיבה וכל כביש 232 זה פשוט שדה קטל אחד שנראה שבוצע על ידי זומבים, לא על ידי, אתה יודע, אני לא רוצה לתת להם הנחות, בסוף הם בני אדם, אוקיי? והרוע שלהם הוא אמיתי לגמרי. אבל אין תסריטאי אימה שיכול לכתוב את המראות שחזו עינינו בימים האלה. אין תסריטאי אימה שמספיק, יש לו מספיק דמיון סוריאליסטי וסדיסטי כזה, כדי לכתוב את הסנריוז שראינו שם.
פאסט פורד להמשך שיחתנו, ברגעים האלה, שאתה נמצא עדיין, ככה, אתה יודע, ב-24-48 שעות של האחרי, כבר מתחילות לנקר המחשבות של איך הגענו למצב הזה כחברה, ותיקון שצריך לעשות.
אתה, תראה, בסופו של דבר, הספקות מקננים, אני חושב שהספקות מקננים בי כבר תקופה מאוד ארוכה לפני המלחמה. כי אני אישית כאדם, כאיש ימין, מצביע ימין כל חיי, אבל שמגיע ממיליה מאוד שמאלני, אתה יודע, אקדמיה, רופאים, זאת הסביבה שלי. וכל הזמן צריך להתנצל על אותו ימני. תמכתי ברפורמה, ואני הסתכלתי על ארגוני המחאה ועל המחאה והאופי שהיא קיבלה כמין מעשה שלא יעשה. אבל אני כאילו מסתכל על הרפורמה ואני אומר, מה קורה? כאילו, למה לעשות את זה בכזאת גמלוניות? כאילו, זה משול למישהו שמכניס צפרדע לתוך הסיר, אבל גם החליט לספר לה על זה לפני כן.
וישר שם את המים רותחים, דרך אגב.
וישר שם את המים הרותחים. וגישת הכל או לא כלום, ששני הצדדים התבצרו בה. ואני כאילו מסתכל ואומר, תשמע, אני לא רוצה לריב, כאילו, אני לא... אבל אלה מהצד השני צועקים, לא נלך לצבא, סרבנות, לא נתקוף את איראן, לא נגן על השמיים, דברים כאלה, זה מקומם אותי, אבל אני אדם עם תפיסה מספיק מורכבת כדי להבין שמשהו גם בצד השני לא עובד כמו שצריך.
ואז כשאתה שם בשדה הקטל שם, 8 באוקטובר?
זה פשוט המיצוי של התחושה הזאת, של עבדו עליי בעיניים. אני אומר לך, אני לא יודע להסביר את המילים האלה בצורה מלאה, אבל פשוט עבדו עליי בעיניים. זה מה שהרגשתי, אני כל הזמן אומר את זה. אני פשוט מסתובב שם ושואל את עצמי, איך לעזאזל המדינה שלי הגיעה למצב הזה? איך אני רואה פה את הזוועות האלה? אתה יודע, זה לא באיזשהו חלום, באיזושהי ארץ אחרת. פה, אצלי, במקומות שזיהיתי, שישבתי עם הילדים שלי לפיקניק. ואני לא יודע לצייר את המסלול שבין הקרע המטורף של שנת 2023 עד לשבעה באוקטובר 2023, אבל אין לי ספק שהוא קיים. וכולם שחקנים בו, וגם אני שחקן. אני כעסתי על עצמי, אמרתי, אלוהים, מה עשיתי? כאילו, כעסתי על עצמי על ההצבעה שלי, כעסתי על עצמי על התמיכה שלי בהנהגה כזאת. וזה מתמצא למין כעס מאוד מאוד חזק, שככה זה לא יכול להימשך.
אוקיי, עכשיו רגע בואו נקדיש כמה דקות רק כדי לספר על החוויה שלך בתוך עזה.
כן.
ואז נדבר על תיקון 2024.
אוקיי. אחרי המספר הימים הראשונים שבהם עסקנו במשימות, נקרא לזה משימות Dirty Harry, כמו הסרט, בעוטף.
ללכלך את הידיים.
ממש ככה. הלכנו להתאמן איזה 3 שבועות בצלים, תקופת ההמתנה מורטת את העצבים הזאת. ונכנסנו למלחמה, פרצנו ראשונים לאזור בית חנון.
אתה עם אלישע?
הרצועה.
עם אלישע מדן?
אני אלישע ב-551.
אוקיי, לידי. כן, כן. שדיברנו על זה מקודם, שהוא גם שכן שלך
בתל השומר. שהוא גם שכן שלי, שאני רואה אותו בתל השומר, בפינת אישום
כן,
מדי פעם.
כן, והוא גם כוכב אחד הפרקים הכי משמעותיים
נכון,
שהיו כאן בפודקאסט הזה.
נכון, שכולם מדברים עליו, איש, כן. אפשר לראות מהפודקאסט. הם לא משנה.
הוא גם היה בבית חנון פשוט,
אני יודע, ושם הוא זה, בדיעבד כאילו הסתבר, לא בדיעבד, לא ידעתי, אבל האירוע שלי שנפצע בו, זה התרחש איזה 70 מטר ממני, ואני נתתי לו אש לחיפוי על אחד הצירים.
אוקיי. מתי אתה נפצעת?
אני ב-16 בנובמבר. בין לבין מלחמה מאוד מאוד קשה באזור הזה.
כמה ימים אחרי אלישע? איזה 5 ימים לדעתי אחרי הפציעה של אלישע?
משהו כזה, לדעתי אולי קצת יותר. יכול להיות, אני לא סגור על זה. מלחמה מאוד מאוד קשה באזור הזה. הצבא מפיל שם, הפיל. תראה, זה היה ממש בתחילת המלחמה, זה היה ממש היום הראשון, כאילו, הכניסה הראשונה שבוצעה. הצבא נתן שם אש בכמות שאני לא חושב שאי פעם נראתה פה באיזושהי מלחמה. ההתקלויות הן מאוד מאוד קשות, האויב הוא מאוד מאוד אכזרי, יש לו כלי נשק מאוד, מאוד נוראים, הוא מתוחכם, יש לו את המנהרות, הוא פחדן, וככה שבועיים ושלושת הימים האלה נראים, בהתקלויות אין סוף, הרבה זמנים מתים גם של המתנה, כדי לנסות להבין, להרגיש.
הצוות הוא כולו מילואים ניקי מן הסתם.
הפלוגה היא פלוגת מילואים, בוודאי. אתה יודע, פלוגת מילואים מורכבת מכולם, שזה המודל למעשה, וזה דבר שהוא אגרוף שמתאחד.
אתם ביחד מהסדיר?
הרבה מהצוותים היו ביחד מהסדיר. אני כבר די ותיק בפלוגה הזאת. אבל זה אגרוף של אנשים בגילים שונים, סטטוסים אחרים בחיים, סטודנטים, עורכי דין, רופאים. בכל, באמת, מכל גווני הקשת הפוליטית. באים ביחד וחיים ביחד ונלחמים ביחד, ומוסרים את הנפש אחד עבור השני, וככה היה גם בקרב שנפצעתי בו. היינו באיזושהי משימה.
זאת אומרת, רק שוב, אני רוצה רגע לשזור כאן את התמה תוך כדי. זאת אומרת, זה לא שיום אחד אחרי הפציעה, פתאום קמת ואמרת, עכשיו אני מקים תנועה כדי לתקן. הניצנים של המחשבה הזאת, של הצורך הזה, נבטו בך עוד מהרגע שהיית שם בשמונה באוקטובר.
חד משמעית, חד משמעית.
דרך ההוויה, הביחדנס הזה של הפלוגה.
כן, 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 כן. תראה, האמירה הזאת שאמרתי לעצמי, ככה זה לא יכול להימשך, לא תיארתי לעצמי שהיא תקבל ביטוי אקטיבי כל כך, אבל ביטוי שינוי תפיסה עבורי, זה היה משהו שהוא חד משמעית התרחש שם. ואנחנו כולנו בתיקון, אני רגע גם שנייה קופץ הצידה, כולנו בתיקון מדברים על זה שהמודל המילואים ניקי הוא די מדהים. פשוט מבינים מה צריך לקרות כדי לשרוד פה ביחד, אוקיי? ומוצאים את האמצע. ככה זה מילואים, מוצאים את האמצע. עכשיו, לא בפשרה. וזה משהו שאני אומר די הרבה, אתה לא מתפשר על האמצע. אתה בוחר את האמצע, אוקיי?
כן.
כי פלוגת מילואים מכילה מגוון של דעות ורעיונות גם בשדה הקרב. עכשיו, זה שאני מפקד בפלוגה, זה לא אומר שאני חכם יותר מכל אחד אחר. אז ראוי שיקשיב.
אז אוקיי, תספר לי ממש...
על האירוע ההוא.
בקצה המזלג, כי חשוב לי לדבר על תיקון 24, אז...
אז באירוע הזה סיימנו לכבוש איזה שני בתים חמאסיים לגמרי, סמוך לבית ספר של אונרא, עם... בתים של עובדי אונרא, לפי כל המסמכים שמצאנו שם, בבתי ספר, אגב, הסמוכים, כמה לפני זה מצאנו שם כמויות כלי נשק וחומר צבאי בבית ספר של אונרא. סיימנו לכבוש את הקומפלקס הזה, שני בתים, אני בקומה השלישית, פחות או יותר, שני בתים סמוכים. אני בקומה השלישית, מגיע, מתקרב לאיזשהו קיר בסלון רחב ידיים כדי לתת הוראות לחיילים שלי, מי יורה לאיפה. ואז פתאום מכה אדירה, משמאל, אני לא באמת שומע פיצוץ, זה מין רעש לבן כזה מאוד מאוד חזק. אור מאוד חזק ששורף אותי בחום. ואז אני מרגיש, זה מין זבן כזה, כאילו מישהו לוקח פטיש אחד ומוריד לך לתוך כל הגוף במכה אחת. זעזוע מטורף, רעש לבן כזה באוזניים, ומפה אני מנסה לתפוס עם הידיים שלי משהו לאחז בו, ואני רואה שאני נופל החוצה, אני מרגיש שאני נופל החוצה. ואני אומר לעצמי, אתה בקומה שלישית, אתה נופל החוצה. ואז הבנתי שאני הולך למות. והנפילה הזאת, מקומה שלישית עד לאיפה שנפלתי, פחות או יותר, אם אתה מחשב את זה, זה יוצא בין 0.6 ל-0.7 שניות. ולי זה לקח את כל החיים. כל המחשבות האפשריות עברו לי בראש. כשהמנגינה הזאת כל הזמן מתנגנת לי בראש, אתה הולך למות, אתה תמות. ואז אני לא מרגיש שאני פוגע באדמה, אני פשוט מרגיש שאני נעצר איפשהו. בשלב הזה כנראה איבדתי את ההכרה, לפרק זמן לא ברור, אבל בסביבות דקה, שתיים. בתוך פרק הזמן הזה, כל הסיפורים, אתה ממש, הייתי בתוך מנהרה שחורה עם אור לבן בקצה, מרחף, והמנגינה הזאת מנגנת לי בראש, אתה מת, ככה מרגישים כשמתים. זה היה במסגרת אובדן ההכרה, אז אתה חווה עוד כל מיני דברים, נפלו עליי הרבה הריסות מהבית, נפלתי מקומה שלישית יחד עם קיר שהתפרק החוצה, ומילא אותי בהריסות.
אז איפה בעצם נעצרת?
באדמה.
אה, אוקיי, כן, אתה אומר שהרגשת שנעצרת, אבל לא באדמה, אבל כן, זה היה אדמה.
זה היה אדמה, הראש פגע באדמה, בוא נגיד ככה, ואז זה כזה פי, ככה. והרגשתי שקוברים אותי בגלל שכיסו אותי בהריסות. מה שהרגשתי שהעיניים שלי נהפכות לנרות, וקוברים אותי בתוך האדמה, בתוך הקבר שלי. וזהו, והייתה שלווה כזאת, הבנתי שאני מת. ואז פתאום הרגשתי את הגב, וצעקתי, אני חי. צעקתי ממש בקול. ואז אני פוקח עיניים, זה היה בצהריים, אתה רואה את כל ה... אתה רואה שמיים כחולים ואש ועשן מכל מקום. אני מנקם עליי את ההריסות, מצליח להתרומם, ואני לא מוצא את הנשק שלי, ואני רואה בסמוך אליי קנה של מחבל, יורה לעברי, וכל כדור הארץ בערך יורה עליי מאותה הנקודה הזאת. אני תקוע בין הפלוגה לבין המחבלים, המחבלים יורים עליי, הפלוגה יורה לכיוון שלי, בדיעבד הסתבר שאחד החבר'ה גם זיהה אותי בתור מחבל, פתח נצרה, בא לשחוט את ההדק, ופתאום צעק, אי, הנה תורג'מן. וככה איזה שתי דקות, אני מסתובב בתור חצר עמוסה במחבלים, זאת הייתה מחלקה כזאת של מחבלים, בסביבות 15 מחבלי נוחבה, שהגיעו עם מקלעים ו-RPG, ואז עוד RPG פוגע מעליי, ויורים עליי מפה, יורים עליי משם, ואני מקבל מלא מכות, ורגע לפני שאני מאבד את ההכרה עוד פעם, אני ככה קורס ליפול, ויד מושכת אותי. באותו הרגע לא ידעתי מי זה, המחשבה הראשונה שעברה לי בראש, זה היה, אוקיי, זה מחבל, חטפו אותי. כי אני לא באמת יודע לאן אני הולך, אני לא חזור. ואז פתאום אני שומע עברית, תמשוך אותו, תחפו, תראה עליו, תראה לפה, תראה לשם. ואז הבנתי שאני בידיים טובות, ואז איבדתי את ההכרה הסופית.
טוב. א', אני כבר מתחרט שלא הבאתי אותך ככה לפרק של אחד על אחד, כי כל מילה שאתה אומר כאן מבחינתי טריגר לחפירות, אבל אין מה לעשות, אולי בהזדמנות אחרת. לסיכום, כמה, למה ואיך, כאילו, מה מבחינת הפציעה?
אני שברתי שתי ידיים בנפילה הזאת, שברתי שתי חוליות בגב.
מה זה, זה המטען שהתפוצץ שם בבית שהייתם בו?
לא, זה היה טיל RPG, זה היה ממש מחלקה שבאה לתקוף אותנו ספציפית, הקרב הזה נגמר בנוקאוט. אנחנו הרגנו 8 מחבלים, ונפצעו לנו 13 איש, אוקיי, זה די הרבה, זה אירוע מאוד מאוד, אחד האירועים הכי אגרסיביים שהיו במלחמה הזאת.
איך הפציעה שלך הוגדרה?
קשה. פינו אותי להדסה עין כרם. לפני עלייה למסוק התעקשתי להתקשר לאשתי, להגיד לה שאני חי, שהכל בסדר. ונכנסתי לאשפוז של חודשיים, מהדסה עין כרם עברתי לתל השומר. והנה אני פה, כרגע אני באשפוז יום. סוג של מאושפז בבית חולים, אבל ישן בבית. עושה הרבה מאוד פיזיותרפיה, הידרותרפיה.
ברגל ראיתי שאתם מסתובבים עם קביים, אז מה...
כן, בגלל השבר בגב, אז נורא נורא קשה ללכת רגיל. הגב פשוט לא מחזיק אותי.
אבל אתה אמור תפו-תפו בעזרת השם, וכל מי שצריך להיות מעורב בזה...
מעורב בזה, כן.
לחזור להיות פיקס, נכון?
אני מאוד מקווה.
כן, אוקיי. על זה אנחנו בונים.
כן.
בואו נדבר על תיקון 2024.
אני אתחיל. תראה, בסופו של דבר, כמו שאמרתי לך, זה הוקם כמודל מילואימניקי. התהליך כולו היה שחבר שניתקתי איתו קשרים, סוג של, בתקופת הריב הגדול של שנת 2023, השלמנו תוך כדי המלחמה. הוא טייס קרב ממובילי מחאת הטייסים. והוא, יש לו את הפרופיל הפוליטי שלו. אני לא הייתה לי שום פעילות פוליטית בתקופה ההיא. הכי רחוק שהגעתי זה לריב עם אנשים בטוויטר. אבל הייתי מיינדד לסיפור לגמרי, כאילו, וואלה, מלחמת אחים, כאילו...
יאללה.
Bring it on, כאילו, כן. אנחנו פה. אבל החבר שלי, כאילו, אתה יודע, ניתקנו קשר, אמרנו, תשמע, אני לא יכול להקשיב לך יותר, אני אוהב אותך. אבל די, נגמר. טרגדיה, ובמלחמה יצרנו קשרים מחדש, כי הוא טייס קרב, וטייסים שהוא מפקד עליהם, שהוא פיקד עליהם בטייסת, הם ליוו אותי פחות או יותר 3/4 מהמלחמה, כולל התקלויות קשות בכניסה לצפון הרצועה, והיה לי מין אירוע ספציפי שאני זוכר, שהדווחנו מזכר ויש התלהבות מטורפת על זה שהוא הצליח לפגוע, ואני עולה מולו בקשר ואומר לו, אחי, אתם חיות, אתם לוחמים, אני אוהב אתכם. והוא מחזיר לי חזרה, אחי, אנחנו רואים אתכם מלמעלה, תפרקו אותם. והיה פה מין היתוך כזה. ובמילה הכי פשוטה, כאילו, חרם. למה? וכשנפצעתי, הוא הגיע אליי. יצאתי לאיזושהי הפוגה, לאיזשהו רענון, 24 שעות, שלחתי לו, אחי, תשמע, אני, החוויות שלי הם כך וכך, אני חוויתי במלחמה הזאת איזשהו שינוי, איזושהי התפקחות חברתית, ובמסגרת זה, אתה יודע, כי אתה גם לא יודע אם תסיים את המלחמה הזאת בחיים. כל יום יכול להיות היום האחרון שלך. אז לא רציתי להשאיר את הפינה הזאת פתוחה. אמרתי, יאללה, יש לי עכשיו את הטלפון ביד 12 שעות, נסגור את הפינה הזאת. אז שלחתי לו הודעה, ובאיזשהו מקום התנצלתי על הדרך שבה דיברתי אליו. אגב, עוד פעם אני אומר, כשאמרתי שהתנצלתי ויצא איזשהו סרטון ויראלי כזה על הפצוע שהתנצל בפני הדסים, זה לא הסיפור. אני לא התנצלתי על הכעס שלי כלפי אנשים שמשתמשים באמת בטייטל צבאי, בכוח צבאי, לשם מטרה פוליטית. על זה הכעס שלי הוא קיים עדיין. אבל אני כועס על עצמי ואני מתנצל על הדרך שבה הגעתי לזה.
אוקיי. בוא נדבר תכלס.
ואז הקמנו את תיקון 2024.
יפה. אז
אני
עכשיו...
והוא.
אוקיי.
בחדר אז... שלי בשיקום, הגיעו הוא ועוד כמה חבר'ה.
כמה זמן עבר מאז?
5 חודשים? לא.
אוקיי, כמה חודשים.
4 חודשים, אני סורי, אני...
לא משנה.
בזמנים
יותר. מה זה, רשמתם עמותה וזה, עשיתם את הפרוצדורות?
בוודאי, אני הראשון על העמותה הזאת.
אוקיי. מה עושים?
אז בהתחלה כשהוקמנו, התחלנו לרוץ על 2 דגלים. אוקיי, דבר ראשון זה היה דגל האחדות, כלומר, ממשלת אחדות עכשיו, חירום, ולא איזה טלאי, איזה פקקטה כזה, בני גנץ נכנס בשביל הריב. ודבר שני, אחריות. כל 120 מבחינתנו, סימנו אותם, כל 120 צריכים להגיד, אני אחראי. כל אחד ברמתו. אגב, אני לא אומר השם, השם זה ועדת חקירה. אני אומר אחראי, אתה שם, אתה נבחר הציבור שלי, אתה צריך להניג אותי. לאיפה הבאת אותי? החמאס השם בשבעה באוקטובר, אוקיי? אבל אתם אשמים בכל אין סוף זמן, 10 שניות לפני 6:28 בבוקר בשבעה באוקטובר.
אני אגיד לך מה הפער שאני מזהה בין, בוא נאמר, המנדט שאתם לקחתם על עצמכם, הצ'רטר שלכם, לבין מה שיואב עושה ברבעון הרביעי. על פניו, יואב, כאילו, באוזניים שלי זה נשמע שהוא מנסה לשנות את כיוון הגלגל, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו הולכים שנים למין מתחנה כזאת שתוכנת אותנו כחברה, עכשיו רוצה לעשות מין ריוויינד כזה, אוקיי? ולקחת את זה אחורה. אתה, היעדים שאתה מציין כאן...
הם קצת יותר מיידיים.
הם מיידיים והם קצרי טווח, כן.
נכון, כן. הריבון זה תנועה מדהימה. הם עושים עבודת שטח פסיכית. אנחנו לא ברמה הזאת, אוקיי? הם באמת מנסים לעשות את השינוי מהבסיס, אוקיי? אבל אנחנו טוענים שאין זמן. ואנחנו טוענים שכל אימת שבכנסת ישראל ובממשלה יש 120 איש או 64 אנשים שלא מבינים את מידת האחריות שיש להם על הכתפיים, אנחנו בדרך למטה. כי כשאנחנו נכנסנו לתוך עזה, כשאנחנו הגענו לתוך המלחמה, כשהגענו על גבול הצפון, ואני רגע רוצה לפתוח פה איזושהי הנחה חשובה, אני לא מייצג פה את כל המילואימניקים. אני מייצג פה את דעתי, ואת דעתם של מרבית אנשי תיקון 2024, אבל כשאנחנו נלחמנו שם, המושגים האלה של אחריות ושל אחדות, הם היו נר לרגלנו. והעם הזה התאחד בטירוף בשבעה באוקטובר, כולל הארגונים האזרחיים. וכולם היו בתוך הסיפור הזה, מין כאילו, נולדנו מחדש כחברה, ולנו יש תחושה, ואני חושב שאני לא אתאה מאוד אם אני אומר שמרבית הציבור שותף לה, שהפוליטיקאים לא באירוע הזה. העם שם, אבל הפוליטיקאים לא. עכשיו נכון, יש את הקצוות. אוקיי? יש את האלה שלעולם לא ידברו עם הצד השני, בכל מקום. הם מאוד צודקים, הם מאוד ככה, יודעים להסביר את העמדה שלהם מאוד מאוד חזק. אבל הם יסמנו לנו את הקצוות.
אוקיי, אז...
אבל כאילו, האמצע הוא יעד. אבל זה לא איזה אמצע, עוד פעם, זה לא פשרה, זה לא ממוצע, מכניסים לתוך מחשב דעות ואיזושהי תוכנת AI עושה לנו, אוקיי, זה פחות או יותר מה שיוצא לי מכל הדעות האלה, זה הממוצע, אוקיי? זאת התפיסה האידיאלית שנובעת מהממוצע של כל מי שנמצא פה במדינת ישראל. אלא בוא נבחר את הדרך הנכונה, כשאתה מבין שאתה לא תצא עם מלוא תאוותך בידך, ואני מבין שאני לא אצא עם מלוא תאוותי בידי.
אוקיי, אז יש לנו עמותה, ויש לנו מייסדים, ויש לנו...
רגע, ומה אנחנו עושים?
חזון ויעדים, מה, כן, מה עושים?
אז ככה, תראה, אנחנו התחלנו בפרופיל תקשורתי מאוד גבוה. עמית סגל כבר אחרי השבוע הראשון שיצאנו לדרך, הוציא עלינו איזשהו מאמר, לא מאמר, איזושהי פסקה במאמר, טען שאנחנו איזושהי שלוחה של הדגלים השחורים, לא יודע אם אני אומר את זה נכון בדיוק, אני לא זוכר, אני לא אצטט את זה, אבל טען שם כמה טענות שהן לא נכונות, אוקיי? ומפה זה התפוצץ. וזיהו אותנו כאנשי שמאל, וזיהו אותנו כאנשי ימין. אז התחלנו בפרופיל תקשורתי מאוד גבוה.
ואז הייתה כתבה באולפן שישי.
ואז הייתה כתבה באולפן שישי, שזה אגב מדהים, הסיפור הזה. עוד רגע אני אספר לך. עשינו איזשהו כנס ממש מוצלח בבנייני האומה, ועצרנו לחשוב, הוצאנו מתווה, שאני עוד רגע אדבר עליו, לגבי הכתבה באולפן שישי, זה אני והחבר הטייס הזה.
כן.
מסיימים את הכתבה, אני חשבתי שלוקאץ' עשה עבודה מעניינת ומהממת גם. השמאל מאוד חיבק, הימין מאוד כעס, כי כל המסגור של הכתבה היה כי הימין הוא מה שאומרים עליו כל הזמן, שהימין המתנצל, ואם יש דוגמאות לשיח רעיל בתוך מנהיגי הציבור שלנו, זה רק תמונות של ימניים. השמאלני לא מתנצל, ההסבר שלו מקובל ומשווק היטב. וזה סיפור. וזה גורם לך לשאול מה החלק של התקשורת בליבוי הדבר הזה, וכולם יודעים, ואני חושב שהיחידים שלא מצליחים לקבל את זה ככה באמת, זה התקשורת. אז יצאנו עם איזשהו מתווה מאוד מאוד פשוט, שאומר, כניסה מיידית לממשלת חירום, קביעת תאריך בחירות בהסכמה, אוקיי? עכשיו, ממשלת חירום מבחינתנו מתבססת על המפלגות הגדולות, הציוניות, ומי שמוכן לקבל עליו את קווי היסוד. משם, מי למעשה קביעת תאריך בחירות בהסכמה, כשאנחנו מניחים שהאופוזיציה תרצה מחר בבוקר, הקואליציה תרצה בעוד 3 שנים היום, לפי התאריך. אחרי הבחירות, התחייבות לכניסה לממשלת אחדות, לתקופה מסוימת, קביעת מועד לוועדת חקירה, כלומר, מספר חודשים אחרי כינון ממשלה, ואיזשהו סעיף על, על, על פרויקט לאומי לשימור הרוח הישראלית שצמחה מחדש בשבעה באוקטובר. נפגשנו עם אין סוף אנשי ציבור, אין סוף נבחרי ציבור מימין ומשמאל. התשובה הגורפת, ואני אומר לך, להכי גדולים הגענו, אני אישית דיברתי עם אריה דרי, אוקיי? התשובה הגורפת הייתה, תקשיבו, זה מתווה טוב, המתווה הזה נכון, פוליטית אני לא יכול להוציא את זה לפועל. מוסרית, אני שואל, אני יושב עם בן אדם, אוקיי, עם חבר כנסת, שרוב הציבור יחליט שגם מימין וגם משמאל יגידו, זה בן אדם שצריך להיות בממשלה הבאה, בכנסת הבאה, לכל הפחות. אין עליו עוררין על הרוח הטובה שהוא מביא, אבל אני יושב איתו, ואני אומר לו, תקשיב, זה המתווה. מה אתה אומר? זה טוב? הוא אומר לי, תשמע, זה מצוין, אני גם יכול להביא את זה ליו"ר המפלגה שלי, אני חושב שהוא די יקבל את זה עם שינוי פה ושם. אבל אני אומר לכם, תכלס, זה נחמד, מבחינה פוליטית זה לא יצא לפועל. והוא מתחיל להסביר לי, כי אלה פה, ושס ככה, ודרי ככה, ואיבט יבוא מפה, וביבי יבוא... ואני עוצר אותו ואומר, תקשיב, בן אדם, פוליטית, אתה לא יכול, מוסרית אתה יכול? ואותה תשובה, כן, פוליטיקה וזה, וזאת התשובה שקיבלנו באופן גורף. המתווה טוב, פוליטית הוא לא יוצא לפועל.
אוקיי, אז מהפוליטיקה אם הבנו לא יצא כלום?
לא יצא כלום.
מה עושים?
הקמנו, התחלנו איזשהו תהליך של צעדות כאלה, לא בדיוק צעדות, אלא מין רוטינה כזאת להגיע מול הכנסת כשאני מוביל את זה. זה לא ממרי. התחלנו, עברנו משם לעיר אוהלים, הקמנו בכיכר הגרנט, אוהל אחד גדול.
שזה מתחת לבית המשפט העליון.
זה, כן, זה
סמוך כזה. איפה שהאנדרטה הזאת.
נכון, כן. נכון. בדרך לכנסת, ממש על הציר הזה. הצטרפו אלינו לא מעט אנשים, אני חושב שעברו שם עשרות אלפי אנשים בתקופה שהיינו. הרבה מאוד שיחות, הרבה מאוד מפגשים. אבל יש להודות שבסופו של דבר זה לא אמרי. המטרה הסופית שלנו הייתה שנבחרי הציבור יקבלו את מתווה התיקון. יקבלו, באמת, כאילו, זו עסקת חבילה טובה. אף אחד לא יוצא מופסד, אף אחד לא יוצא מרווח. כולם צריכים לוותר בעניין הזה. זאת המהות למעשה, כדי לתקן. וגם זה לא ממרי. אבל משהו מדהים אחר קורה. אנחנו עושים הרבה מאוד חוגי בית. אנשים כבר מזהים אותנו קצת בציבור. אוקיי, אותי בשיקום מזהים. באמת, אני הולך ברחוב, לפעמים אנשים מזהים אותי. לא שאני כזה הולך הרבה ברחוב, אבל אתה יודע, ככל
ש... מדדה.
מדדה לי ברחוב, כן, אני לא כזה יוצא מהבית, זה או בית או בית חולים. ואומרים, תקשיבו, אתם מדהימים, אתם עושים עבודה טובה. זה הדבר הנכון. ואני שואל אותם, רגע, אבל איפה אתם? אומרים לי, תשמע, תכלס אין כוח. ואנחנו דמיינו לעצמנו איזשהו מודל מוטי אשכנזי כזה. מפה אני לא יזוז. עכשיו, מוטי אשכנזי נכנס לאירוע, אתה יודע, בסוף מלחמת יום כיפור, בלוחות זמנים מאוד מאוד קצרים. כמה אחרי תום המלחמה, לא יודע מה. מהשבעה באוקטובר עד שמוטי אשכנזי התיישב חודש לכל היותר. אנשים נמצאים פה.
באקוויוולנט של 73, בשלב הזה גולדה כבר התפטרה, כן? אז...
בדיוק, כן. ואנחנו עדיין במלחמה.
אחרי שהיא נבחרה מחדש בבחירות,
נכון,
ופורסמו מסקנות אחרי. ביניים של ועדת הגרנט.
אז אתה מבין, אז אנשים נמצאים 100-150 יום במלחמה.
אנחנו כבר יותר 200.
לא, אני מדבר על המילואים, כן. אתה מתגייס 100-150 יום. אתה מפורק. אנשים חוזרים משם, חלקם פצועים בגוף, חלקם פצועים, כולם פצועים רק בנפש. רוצים לשקם קריירה, רוצים לשקם את המשפחה. זה לא פשוט לחזור אחרי 3 חודשים הביתה, לבת זוג או לבן זוג, שכבר באיזשהו מקום התחילו את הרוטינה שלהם של החיים בלעדיך או בלעדייך. הדאגה כבר התישה את בני המשפחה, הביא אותם לקצה, ולתוך הקלחת הזאת מילואים ניק חוזר. אתה רוצה להוציא אותו עכשיו אתה יודע, לאקטיביזם?
אוקיי.
הוא מתגייס עוד חודשיים לצפון.
אוקיי. עכשיו, בוא רגע, עכשיו נתחיל להיכנס לאקשן אייטמס. אוקיי? אני מעמיד לרשותך את הבימה הזאת.
בבקשה.
על מנת שמאזיננו שרוצים להירתם ולסייע, ידעו מה עושים. אז קודם כל, בוא נגדיר, קודם כל, מי שרוצה להצטרף, להיכנס, מה, יש אתר כבר?
כן, אז בוודאי, מה זאת אומרת, אתר זה אחד הדברים הראשונים שעשינו, אתר מאוד מאוד פשוט, כניסה לקבוצות הוואטסאפ, לדכונים.
זאת אומרת, מה זה, תיקון 2024, גוגל ויעלה לכם.
תיקון 2024, גוגל וכן הלאה. משם אתה ממשיך, זה פאנל די פשוט. כרגע אנחנו בתהליך חשיבה, תהיה לנו עצרת מאוד גדולה בתשעה במאי, אוקיי?
איפה?
הלוקיישן הסופי לא נקבע, אנחנו נצא עם זה, אבל אתה יודע, זה יהיה או ירושלים או תל אביב, משהו כזה. ואנחנו רוצים לראות את כולם. עכשיו,
כסף יש? יש אנשים שהם...
אנחנו צריכים כסף.
אוקיי, יש איזה הדסטארט או איזה משהו?
יש הדסטארט, הוא גם לא ממרי, לצערי.
אז יאללה, בואו חבר'ה, בואו תתרשמו, כן, כן.
בואו ניתן, בואו ננסה להתניע את זה. יש לנו אגב מדיניות תרומות מאוד מאוד קשוחה, ובגלל זה אנחנו מקבלים פחות כסף מכולם.
מה זה אומר?
שאנחנו מאוד רוצים לדעת שמי שתורם לנו מזדהה עם, עם המטרות, ואין לו איזשהו קשר לארגונים אחרים שרשומים או שצבועים כאיזשהו משהו אחר, משני הכיוונים. ותהיה בתשעה במאי עצרת, אוקיי? ולמה אנחנו שמים את זה בתשעה במאי? זאת הולכת להיות התקופה הכי מחורבנת שהייתה לנו מזה...
מה זה, יום העצמאות?
זה בין, כן. בין כסל לעשור, כן, בין יום הזיכרון לזה, ליום
כן,
העצמאות.
כן.
אלוהים יודע מה יקרה. אנחנו, המטרה שלנו הייתה זה שלא נעבור את התקופה הזאת עם אותו סטטוס פוליטי, עם אותו סטטוס מנהיגותי, לפחות שיהיה איזשהו משהו, איזושהי אמירה, חבר'ה, בעוד איקס זמן מהיום יקרה פה השינוי.
עכשיו רגע, אז קודם כל, באתר, שלכם, יש לינק לתרומות?
כן, יש.
אוקיי.
אז כן, זה קיים.
זה קיים.
לגמרי.
ומה, אתם מגייסים אנשים שהצטרפו אליכם לפעילות, או...
תראה, אז כרגע, כמו שאני אומר, אני רציתי לסיים בזה שאנחנו קיפלנו את עיר האוהלים הזאת, אחרי שבעצם מסתיים מושב החורף, החבר'ה יצאו לפגרה. אני לא יודע, המלחמה לא יוצאת לפגרה, המילואימניקים לא יוצאים לפגרה, אני מבין מה המשמעות, משרדי הממשלה עדיין ממשיכים לעבוד, וזה לא שהמדינה יוצאת לפגרה. אבל 120 חברי כנסת, בית המחוקקים, מה אתם הולכים לעשות עכשיו? כאילו, אתם הולכים להילחם לצידנו בעזה? אתם צריכים את הפגרה הזאת עכשיו? אין איזה יכולת להגיד מנהיגותית, דקלרטיבית, אנחנו לא יוצאים לפגרה? אוקיי, אז יצאו לפגרה. עיר העולים לא רלוונטית יותר, החבר'ה פשוט... ה-120 חברי כנסת לא מגיעים לשם יותר. אז עצרנו רגע לחשוב, ואנחנו פונים לציבור גם, בשאלות, בדרכים שונות, להגיע לציבור, להבין מה הלאה. איפה הם רואים את ה... איפה הם רואים כוח מילואימניקי כלשהו, מוציא את המדינה עכשיו מהעניין הזה?
אני אתן לך, סתם, תוך כדי שאני חושב על זה, ככה טיפ מהשרוול, אבל אתה יודע, יכול להיות שהוא שווה משהו.
כן,
אני חושב שכדאי להתמקד בצורך שהממשלה הבאה תהיה ממשלה רחבה. כי בוא נודע על האמת, הניסוי של ממשלת השינוי נכשל, אני חושב שאפשר בעין בלתי מזוינת ובאוזן לא קיימת להבחין שהניסוי של הימין מלא מלא, גם הוא כנראה לא מהווה איזושהי הצלחה גדולה.
לא, כישלון חרוץ, אפשר להגיד את זה.
ולכן אתם אולי צריכים למקד את העניין בממשלה שתקום אחרי הבחירות הבאות.
יפה, אז קודם כל טיפ נהדר, ואנחנו נקשיב לו. לצד זה, אני יכול להגיד לך שחלק מהטענות היו זה, איך במתווה שלכם אתם מעיזים להחליט לאנשים עם מי הם ישובו בממשלה הבאה? אוקיי, זאת פוליטיקה, כאילו, שקיימו מסע ומתן, שכל צד הביא לשולחן המסע ומתן את הדגלים, שהמחנה שלו שולח אותו אל המשימה הזאת בשמם. ונצא עם מסע ומתן, ומה שיהיה יהיה. שאגב, זאת פוליטיקה וזאת דמוקרטיה. אבל, כמו שאמרת, ימין על מלא לא עובד. שינוי, לא יודע. אני רואה בזה ממשלה שהרכיבים הימניים, שאני לא יודע, אז עוד פעם, זה גם, זה כזאת דיכוטומיה שכבר לא רלוונטית יותר.
לא, שתי הממשלות האלה, ממשלות שחצי עם הרגיש זר להם.
בדיוק, בוא נחלק את זה...
פעם החצי הזה ופעם החצי הזה.
בוא נחלק את זה לחצי, בדיוק, לחצי אחד ולחצי השני. חצי אחד לא יכול לשלוט פה בלי שהחצי השני יהיה חלק מהאירוע. זה לא עובד, יש לנו דוגמאות מצוינות כאלה בהיסטוריה. א', שנת 2023, כשצד אחד מנסה לכפות את המהלך על הצד השני, גם אם הוא לא רצה, יצא לו בדורסנות, אם הוא רצה, זה עוד יותר גרוע. והצד השני עומד על הרגליים האחוריות שלו, ומשתמש בכל מוקדי הכוח שלו, מוציא את התותחים הכי כבדים, ואז תבין שלא אלה יכולים לעשות משהו, ולא אלה יכולים לעשות משהו. וגם בהתנתקות זה אותו דבר. עזוב, בסדר, אז הימין, עשו את ההתנתקות.
כן,
אריק
כן,
שרון,
אני
הכל
איתך,
בסדר.
אני איתך.
חצי עם היה, אני לא יודע אם חצי עם היה נגד, אבל בסופו של דבר קבוצה מאוד משמעותית נרמסה בשם הדמוקרטיה. אוקיי? כי לא היה לה איזושהי... כי באמת לא ראו את זה, לא הסתכלו. וזה גם מה שקרה בשנת 2023, ואני לא רוצה להיות חלק מהאירוע הזה יותר, אוקיי? עכשיו, אני רוצה רגע לדבר על נושא האחריות, ברשותך. הדרישה לממשלה רחבה היא קיימת, ואני חושב שאחדות כבחירה, אחדות אמצע רדיקלי ולא אמצע של ממוצעים, אמצע של מה נכון, אמצע של אני מוותר על 20% בשביל להרוויח את ה-80% שכנראה נסכים עליהם, היא משהו חשוב. חשוב מאוד לדבר על שאלת האחריות, ועל העובדה שאנחנו פשוט לא שומעים את זה מהם. עכשיו כן, עוד שאלה ששואלים אותי הרבה, רגע, אין לכם אמירה לגבי הצבא? חד משמעית יש לנו אמירה לגבי הצבא, אתם פשוט לא מקשיבים. אוקיי? אבל הצבא ילך. ומי שיוליך אותו אחר כבוד, אלה נבחרי ציבור, כי זה התפקיד שלהם. מי שממנה רמטכ"ל זה לא אני, ולציבור עדיין אין מנדט מחאתי לבוא, לא יודע מה, אין לו מנדט בבחירות להגיד, אני רוצה בבקשה את הרמטכ"ל הבא שיהיה אדון זה ולא האדון הזה. אוקיי? אז חד משמעית, הפיקוד הצבאי, המטכ"ל, יש לנו אמירה ברורה שיש פה כישלון חמור וחרוץ והם צריכים ללכת הביתה. חד משמעית, אני אומר את זה עכשיו. למישהו יש ספק שזה יקרה? אחרי ועדת חקירה, הכישלון הרי זועק לשמיים. לצד זה צריך להגיד שהצבא מתמרן בצורה טובה, שוטף את עזה לא רע, אוקיי? כן. וזה פיקוד צבאי.
טוב, אני רוצה לסכם, אני רוצה, בוא נאמר, מבין הדברים שלך כאן, מתקבל הרושם שהתנועה הצעירה הזאת נמצאת בשלב יחסית מוקדם של חייה.
מאוד מוקדם.
על איזושהי פרשת דרכים.
נכון, כי אנחנו עובדים מהר, אנחנו זזים מהר. אגב, עושים גם הרבה טעויות בדרך, אין מה לעשות.
כן.
אתה לא יכול
אבל,
להיות כמו ריבון...
בדיוק, אבל כאילו אסור ספרינטים, אתה מבין? זה מי שרוצה
אבל,
כאן...
אבל תקשיב, יכול להיות שעכשיו עברנו משלב הספרינט לשלב הניהול המראטון, נקרא לזה ככה, אוקיי? אבל בסופו של דבר אנחנו באמת ראינו, ואנחנו עדיין רואים, שיש לנו פה השעה דוחקת. תקשיב, אני אומר לך ככה, יש פה איזושהי בעיה של משבר אמון בין ההנהגה לעם. אז נכון, יכול להיות שעכשיו בגלל שיש איזשהו שקט יחסי, ואנחנו לא שומעים כל יום על 10 הרוגים, אבל בוא נפאקין לפני 3 ימים פה, האיראנים שלחו 300 כלי טייס שבאים להרוג אותנו, ודברים גדולים עוד נכונו לנו, רפיח, צפון, ולשקם את החברה הישראלית.
איתן, תודה שבאת.
היה לי כיף.
וקדימה, להיכנס לאתר של תיקון 2024,
כן, להיכנס
לתרום.
להיכנס לאתר של תיקון 2024. אני רוצה להגיד מילה אחרונה. אנחנו באיזושהי תקופה כזאת עכשיו במלחמה שפתאום יש איזשהו שקט. חברים, שום דבר לא השתנה. אנחנו במלחמה קשה, מזעזעת, עם קורבנות, עם חטופים, עם אתגרים ביטחוניים בלתי אפשריים, בלתי צפויים, נקרא לזה ככה. הכל אפשרי עבור העם הזה כשהוא מאוחד. אני חוזר בי, הכל אפשרי עבור העם הזה כשהוא מאוחד. אבל המנהיגות לא איתנו בדרישה הזאת לאחדות. ובסופו של יום, אחרי האסון הנורא הזה, ראוי שהעם הזה יחדש את האמון בהנהגה שלו, וראוי שהעם הזה יקבל אחדות, וראוי שהעם הזה יקבל מנהיגים שבראש מעייניהם זה האחדות. לא כאיזושהי סיסמה, אלא כעיקרון, כערך, שיכול להוציא אותנו מפה. זה מה שהרים אותנו חזרה בשבעה באוקטובר, זה מה שעשוי לרסק אותנו, החוסר בזה עשוי לרסק אותנו לקראת החודשים הקרובים. ואולי זה יהיה תהליך ארוך ואיתי, אבל הוא יכול ללכת או למעלה או למטה. כמו הצפרדע מתחילת הפודקאסט שלנו שמתבשלת, אנחנו רוצים לא להיות הצפרדע הזאת, כולנו כאן ביחד.
איתן, תודה.
תודה רבה.
ועכשיו אנחנו אומרים שלום לרון ברקאי. מה העניינים, רון?
זה גמור.
מנכ"ל ארגון הגג של...
עמותות והמגזר השלישי.
יפה. טוב, אתה תעזור לנו למסגר את שתי השיחות ששמענו עד עכשיו, ובאופן כללי את, את התמונה שמצטערת מהעיניים שלך, שהיא, אני חושב, תמונה יותר כוללת, של מה שנקרא באמת המגזר השלישי, שזה לדעתי יואב... הסתייג מהמינוח הזה, אבל קודם כל רק כדי למקם אותנו, תספר על הארגון הזה שאת עומד בראשו.
אז מנהיגות אזרחית זה ארגון הגג של העמותות והמגזר השלישי, בעצם מייצג את כל העמותות, בעיקר מייצג ומקדם מדיניות שהיא תומכת בעמותות, יש בו כמעט אלפי ארגונים, חלק גדול אתה מכיר, כמובן, כמו אלם, מקים, אילן, עלות, וארגונים המוסדים, אבל גם תנועות אזרחיות שהופכות להיות עמותות, וחלקם ראינו באמת בחצי שנה האחרונה. חוץ מייצוג וקידום מדיניות, אנחנו גם נותנים להם שירותים מקצועיים, פיתוח מקצועי, סדנאות, הכשרות, פורומים של בעלי מקצוע בעמותות שיכולים לעבוד יחד.
כשמדברים על חברה אזרחית, זה שוב, זה כמו לדבר על האינטרנט. זה, אתה יודע, זה הכל בעצם. עכשיו, שני האנשים שהיו כאן מקודם, זה אנשים שהם מנסים לקדם מדיניות. כאשר חלק משמעותי מהפעילות של חברה אזרחית בישראל, זה, אתה יודע, זה פעילות חברתית, כוונתו היא סוציאלית גם.
נכון. בעצם אנחנו מדברים 3 מטרות אוניברסליות בחברה אזרחית. אחד זה מעורבות והתנדבות, השני זה השפעה למדיניות, שזה מה שתיארת באמת מה שעושים הדוברים הקודמים, וגם הדבר השלישי הוא פיתוח ואיזום שירותים. ובעצם אנחנו מדברים על 100 מיליארד שקל מחזור של החברה האזרחית, כשבעצם רק 0.5 מיליארד שקל הולך לארגונים שמנסים להשפיע על קידום מדיניות. זאת אומרת, רק 0.5% בעצם מהכסף שמתגלגל או שעובר במחזור של ארגוני מגזר שלישי, או של המגזר הזה שאנחנו קוראים לו עמותות, בעצם הולך לתנועות אזרחיות, הרבה מאוד זה בעצם דברים שהם נוגעים לכל אחד ואחת מאיתנו.
מכוני מחקר זה נחשב מגזר שלישי?
כן,
בהחלט. סתם נגיד כהלת, נכון. או מכון דמוקרטיה, מכון הישראלי, זה...
בהחלט, זה חלק מהמטרה האוניברסלית, הנשמת אפה של החברה האזרחית, לנסות מחוץ לפרלמנט, להשפיע על מדיניות וכן הלאה, זה הולך אצלנו תמיד צעד אחד יותר קיצוני אצלנו, זאת אומרת, זה בא בעצם בכפיפה אחת לנושא של ההפרטה של כל השירותים הממשלתיים. אז מצד אחד אנחנו מפריטים שירותים ממשלתיים כמו הוסטלים של נערים בסיכון או מתמודדי נפש, השמות חוץ ביתיות, אבל נוצר מצב שבממשלה בעצם מפריטים הכל, גם את המכרז, את כתיבת המכרז עצמו מפריטים לכותב מכרז חיצוני. ואז גם קהלת שבאה לייצר בעצם מדיניות ובעולם תקין בעצם מנסה להציע ניירות מדיניות, היא בעצם הופכת להיות הכותב נייר מדיניות המרכזי. ואנחנו רואים שורה של שרים ופוליטיקאים עומדים בתור כדי לקבל בעצם אג'נדה לבצע במשרד שלהם. וללא בקבון עמוד שדרה משמעותי מקצועי בתוך המשרד וגם שלהם. ואז אנחנו רואים קצת איזושהי הליכה צעד אחד רחוק מדי בנושא הזה.
אם אני מדבר איתך נגיד בשישה באוקטובר, ואני אומר לך, תאר לי, ככה, אתה יודע, שאלה כללית, תאר לי את החברה האזרחית במדינת ישראל.
אז אנחנו מדברים על חברה אזרחית מצד אחד מאוד תוססת סביב הנושא של הרפורמה והמהפכה המשפטית, שבעצם מכניסה המון קהלים שהם לא חברה אזרחית קלאסית, בסדר, לסיפור הזה, אנשים שבעצם היו עסוקים, סקטורים שלמים של החברה, שהיו עסוקים בדברים אחרים, בעסקים או בהתפתחויות אישיות וכן הלאה, ופתאום צלצלו להם בפעמונים, ואנחנו רואים חברה אזרחית ממוסד שעדיין מלקק את הפצעים מהקורונה, שבה גם דרישת שירותים מאוד מאוד גבוהה של עמותות וארגונים שמנסים להשפיע, בקשר הדוק לממשלה לא מתפקדת, קרועה, עם חמישה סביבי בחירות, עם תקציבים שעוברים ברגע האחרון בצורה שנתית, זה מאוד מאוד משפיע על כל אחד ואחד מאיתנו, ואנחנו לא מרגישים את זה מספיק. בסדר, אותם קופסאות קורונה, שהיו איזה מין פתרון קסם של הממשלה, פרקו והשפיעו דרמטית על החיים של אזרחים בישראל דרך הארגונים, כי ארגונים חיכו עד הרגע האחרון, יכלו עד דצמבר לא לקבל תקציבים לפעילות מאוד מאוד טריוויאלית.
עכשיו, במובן הזה, כי הגדרתי בתחילת הפרק את המטרה שלנו להיות כאן איזשהו ברומטר שמזהה תהליכים תת-קרקעיים, בסדר? אז איזה תהליכים תת-קרקעיים שמתחולים בחברה הישראלית היית יכול להציף מתוקף התפקיד שלך, אם היינו מדברים בשישה באוקטובר? היית אומר לי, תשמע, את זה ואת זה אתם לא רואים.
תראה, הנושא של הפילוג והשיסוע החברתי, הוא משפיע גם באזורים מאוד מאוד ממלכתיים, כמו עוד פעם ארגונים שהם מאוד מאוד נותני שירותים ממוקדים בחלש, כמו בטיפול באמת באנשים עם מוגבלויות וכן הלאה, ואנחנו זיהינו גם שמה, איזושהי התמוססות, כי שם פוגשים את כל עם ישראל, וגם עובדים שם בדרך כלל כל עם ישראל, וראינו סביב הזה, איך זה, אתה יודע, אומרים שזה מפלג משפחות, והשיח על הרפורמה פירק שולחן שבת, אז הוא גם פירק ארגונים במובן הזה, ואנשים מצאו את עצמם נחצים בתוך הדבר הזה. עוד דבר הוא באמת חוסר המקצועיות, והיכולת באמת לתכנן לטווח ארוך. זה הסיפור הזה של הקונספציה שנשברה סביב תפיסת הביטחון, הוא רלוונטי גם לסביבה האזרחית. הייתה איזושהי קונספציה שבו אנחנו מפריטים את הכל, בסדר? את כל שרשרת הערך, כמו שתיארתי קודם, מי בהם המתן השירות, אבל גם תכנון השירות, וגם איך אני כותב את המכרז, והדבר הזה יסתדר בכוחות השוק, וזה לא עובד ככה. כי בסוף יש אנשי מקצוע, יש אנשים שמכירים את התחום הזה, מלווים תהליכים טיפוליים, תהליכי עומק משמעותיים, וברגע שאני רק בודק לפי השקל, כן, ולפי כמה יעלה לי הכי פחות, זה פוגם בתהליכים מאוד מאוד משמעותיים עבור בן אדם, בסדר?
עכשיו אנחנו מגיעים לשבעה באוקטובר, או יותר נכון לשמונה באוקטובר, כי לשבעה באוקטובר מה עוד יש להוסיף?
סליחה, אבל שבעה באוקטובר, 10 בבוקר, בסדר? מאות מתנדבים של ידידים בדרכים, מגיעים ובמקום לעזור עכשיו לאנשים פנצ'רים, מפנים שם גופות ופצועים, בסדר? זה לא שמיני באוקטובר, ב-11 בבוקר אנחנו כבר רואים את הקווי סיוע של נטל ושל ערן, כבר מופיעים בבאנר ב-12 ו-13 ומתחילים לספק שיחות מטורפות במאות אחוזים ממה שהם רגילים, מגייסים אנשים, אנחנו רואים כבר את הטיפול בטראומה מתחיל בשמיני באוקטובר, החברה האזרחית מיידית נרתמת לסיפור הזה, פתחון לב מרימה מרלוג נוסף, כי היא מבינה שהיא הולכת לגייס עכשיו, זה לא רק האימהות ברעננה שמתגייסות עכשיו להכיל חיילים, או איראן אפרת כסדות טקטיות, בסדר? את זה המופעים שראינו כי זה סקציה, אבל מי שעושה את זה יום-יום, שעה-שעה, הוא כבר תחת בלחיצת כפתור, עובר למוד חירום, ומתחיל להשפיע.
מה שהיה ברור וניכר מאוד ביומיים שלושה הראשונים, ולצערנו הרב במידה כזאת או אחרת גם עד היום, זה שבאמת גם אין ממשלה.
נכון. זה אירוע שאני חייב להגיד שהרגשנו אותו קצת בקורונה, אבל במלחמה כל הזמן אמרנו, טוב, עוד שבוע נחכה, עוד כמה ימים זה יקרה, וזה פשוט לא קורה. אתה רואה שהדברים לא מגיעים, איזשהו חדלות כזאת, שפשוט מרוב, לא יודע אם overwhelm, לא יודע אם זה גיוסי המילואים, אני לא יודע לשים את האצבע, אבל הממשלה פשוט לא מגיעה. עכשיו זה בא ביחד עם תפיסה ריכוזית כבר גבוהה מאוד. הרשויות המקומיות שהן מאוד מאוד מחוברות, עכשיו אני לא מדבר אפילו על העמותות, לא מצליחות לתקשר עם הממשלה ולשדר לה צרכים ולקבל את המענה. כל הזמן בודקים אותם. תראה, יש אירוע אחד מטורף שסיפר לי מנכ״ל של עמותה, שאחרי 4 ימים הוא כבר קלט 14,000 מפונים, בסדר, בטיפול בעמותה שלו, ומתקשרים אליו מהאוצר ומהחשבות, ומתחילים לשאול אותו מה המחירון לקפה, תה, אוכל, הוא מנתק להם הפנים, הוא אומר להם, חבר'ה, אתם לא באירוע, אנחנו כבר פוסט הזה, אני כבר מפעיל גני ילדים פה, בסדר? אני מתחיל, אני מחפש מנהל בית ספר, זה לא השיחה, זה אירוע שהממשלה לא נמצאת בו, ואז אני מוצא את עצמי, כמו דרך אגב גם באירועים קודמים, בתפקיד המרכזי שלי לחבר בין משרדי הממשלה השונים, להבין מה ביטוח לאומי נותן, לחבר אותו למשרד הרווחה, לחבר אותו למשרד הכלכלה, שהם ידברו ביניהם, עוד לפני שאנחנו מדברים על שיתופי פעולה, עם עמותות או עם הרשויות המקומיות. עכשיו, זה דבר שהוא בסיטואציה כמו מלחמה, הוא דרמטי, הוא משפיע וזזים הצידה, ואז אזרחים צריכים את השירות הזה עכשיו.
בוא רגע, אתה יודע, בשביל המחשה, דברים קונקרטיים שלא היו קורים אלמלא הפעילות של החברה האזרחית. תחזיר אותנו לאוקטובר.
אז באמת זה יכול להיות מהרמות באמת הכי בסיסיות של שרשרות הספקה, שכאילו עוד פעם היינו בכותרות של האחים לנשק וכן הלאה, שזה גם בעצם אחים לנשק, לב אחד, אלה חמלים שהתגייסו תוך רגע, הם עסקו גם בפינוי פצועים, באלפים, לא באחד, שניים. גם אם אתה זוכר, היה לנו בעצם את החמל שהוקם באחים לנשק לזהות ממש חטופים. בסדר, אנחנו מדברים על במלאכת הזיהוי, דברים כאלה שלא היו קורים, אבל גם הדברים הקלאסיים של באמת לייצר גם הספקה של ציוד לוחמה, זה שרשרות שאנחנו רגילים אליהם, בסדר, אני יודע היום להתקשר לפילנטרופ המוכר שלי, ולהגיד לו, תקשיב, תארגן את הקנייה כך וכך, אני יודע לדבר עם המכס, אני יודע להעביר את זה, ואחרי זה לשנע את הדברים האלה, אז זה גם הטיפול, בסדר? קווי חירום של עמותות, כמו שציינתי קודם, נטל ואירן וגם אנוש, יודעים לעבוד עם פגיעה כזאת, יכולים להוריד מטפלים לשטח ולעשר להם הכשרה. תראה, חלק גדול מאוד מהטיפול במלונות היה בהתחלה מאוד חובבני, שלא דבר היה בו גם פוטנציאל לפגיעה. צריך את הארגון שמתמחה בזה ויודע את זה. כל הדבר הזה לא היה קורה. טיפול במפונים, זה לא מעכשיו, אנחנו חוזרים עד לגיידמק. בסדר? כן. תוכניות של המפונים.
גיידמק, למי שלא זוכר, מלחמת לבנון השנייה, 2006.
כן, אז גיידמק מוריד באוטובוסים, אנשים מהצפון. אז גם היום אנחנו מורידים את ה... מגיעים לאיזושהי תוכנית אופרטיבית לפינוי של קריית שמונה לעולם ספורט בנס ציונה. זה לא ריאלי, בסדר? לא נערכים לדבר הזה בצורה שהיא תהיה מספיק מספקת. אז ארגוני מגזר שלישי הם מאוד אג'ילים, בסדר? הם מאוד דינמיים, יכולים תוך רגע, ארגון חינוכי שמתעסק בתוכניות מנהיגות, בסדר? זה המישן שלו, מבין, תוך רגע שהוא לא בזירה, ולוקח את מלון צובה, וסוחר שם 100-200 חדרים, ומתחיל לשכן שם אנשים קודם כל, בסדר? תקבלו את המענה, תקבלו את המעטפת, אלה דברים שהמדינה, אני חושב, לעולם לא יכולה להיות ברמה הזאת, אבל היא יכולה לאפשר, היא יכולה לשחרר, היא יכולה, באפס כסף, כן? היא לא צריכה, היא צריכה פשוט לאשר, להיות, אבל מה היא עשתה? היא סגרה את הברז, בסדר? אמרה, אין התקשרויות ממשלתיות.
עכשיו, תראה, הרי בירושלים לא יושבים אנשים רעים.
לא.
נכון? אנשים שיושבים במשרדי הממשלה, גם להם יש משפחה בדרום, הם מכירים מישהו שנרצח בנובה, יש להם בן חייל, כמו כולנו. אז למה?
אז זה, אתה צודק ב100%, ודרך אגב יש מופעים מדהימים שכל מיני פקידות כזאת, מכל מגוון המשרדים, שאתה רואה ברמה האישית דברים ומסירות מאוד מאוד גדולה. אבל יש פה בעיה מערכתית, בסדר? הבעיה המערכתית היא א', התרבות הקלאסית שלנו, שיהיה בסדר וסמוך ולא להיערך באמת ליום סגיר כמו שצריך, אבל גם המערכת כבר מנוונת, בסדר? השירותים החברתיים כבר למעלה מ-20 שנה, לא נמצאים מספיק באזורים של הממשלה, היא לא יודעת לסמן שם מדיניות, והיא לא מחוברת לשטח. מצד שני, היא מחזיקה באופן ריכוזי מאוד סמכויות, יש תפיסה שכולם מושחתים, וכולם מנסים לגנוב את הקופה הציבורית, אז אנחנו מקפידים, אז הממשלה מקפידה, מקפידה כל הזמן, לשמור שחס וחלילה, לא מישהו יגנוב את הקופה.
כי כאילו, אתה יודע, בפחות בשיח הלפעמים סנסציוני של התקשורת, זה תמיד מתכנס לרמת היוסי שלי, כן? אבל לפי מה שאתה מתאר כאן, זה הרבה מעבר למנכ״ל ספציפי כרגע במשרד ראש הממשלה.
כן, ואני יכול להגיד אפילו על יוסי שלי, ששלחתי לו מכתב 5 ימים אחרי תחילת השביעי באוקטובר, עם כל הדברים שצריכות עמותות, עם האפיון שלהם, כי אני אספתי מעל ל-350 עמותות תוך 3 ימים, היה לי כבר את הצרכים שלהם מסוננים. שלחתי לו מכתב מסודר עם בולט, עם מה אנחנו צריכים, והוא, אני חושב, 48 שעות אחרי זה, הוציא מכתב למנכ״לי משרדי הממשלה, תראו מה מנהיגות אזרחית מסמנת לכם, תעשו את זה. אבל המערכות לא, אז אתה יודע, אז אפילו במופעים האלה, שאתה רואה בתקשורת, שם היה רצון לסייע ולעזור, אבל בשומרי הסף, גם היועצים המשפטיים,
חשבים.
וגם החשבים, לא מסוגלים לעשות את השיפט בראש הזה, שאנחנו במוד אחר, אם עכשיו תמכתי בתנועות הנוער, על פעילות מסוג מסוים, עכשיו תנועות נוער, על העובדות עם המפונים, הן לא הולכות לשום מקום, תשחרר להם את התמיכה הזאת, תן להם את האפשרות לפעול, בלי שאתה אחרי זה תבוא אליהם עם ביקורות עומק, ותגיד להם, אבל למה עשיתם ככה, והוא
נחשב? אני חושב שזו נקודה חשובה מאוד, כי בשיח הבינארי שלנו, של רעים וטובים והכל, אז בטח מהמקום שאני נגיד מגיע, אז תמיד יועצים משפטיים זה בטובים, נכון? זה שומרי סף, הכל. אבל לפעמים, עם האובר פורמליסטיקה הזאת, כשהמדינה בוערת, הדבר הזה יוצר יותר נזק מתועלת.
חד משמעית. המדינה צריכה לאפשר, לשחרר ולתכלל את האירועים, בעיקר בדגש על לאפשר. אני תמיד אומר שאתה צריך לבחור יועץ משפטי, לבחור את זה שהוא האנאבלר, זה שמאפשר לך. להגיד לא, זה באמת מאוד 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 פשוט. וזה, עוד פעם, זה לא עניין של רוע לב, וזה לא תפיסת עולם. דרך אגב, זה חלק מהצרות שלנו. אנחנו, יש שחיתות, ויש אנשים שהם קורבים לצלחת, ויש החשש שהוא אמיתי, אבל בסוף זה לא משתווה לרוב המוחלט של עשייה, שצריך פשוט שתשחרר לו רגע חבל, ותשחרר לו את האפשרות לפעול בצורה שהוא לא צריך לבדוק אחריו ולשמור כל הזמן, האם הוא יקבל את התקציב, אם הוא יקבל אותו ומתי הוא יקבל אותו וכן הלאה, אלא פשוט לרוץ ולעשות.
אוקיי, אמרת מקודם שהתקציב השנתי גרוסו מודו של פעילות של מגזר שלישי מדינת ישראל הוא 100 מיליון, מיליארד שקל, נכון?
נכון.
זה הרבה כסף.
נכון.
מאיפה זה מגיע?
אז כמעט 50% מגיע מכל מיני התקשרויות עם הממשלה, אני קורא לזה תמיכות ומכרזים, זאת אומרת קניית שירותים, אותו באמת נגיד השמה חוץ ביתית שהמדינה קונה בעצם מהעמותה, אז נכנס תחת זה, ועוד כ-22% זה פילנטרופיה, שזה חצי-חצי מישראל ומחוץ לארץ, ועוד השאר בעצם זה כ-15%, זה מגיע ממכירת שירותים של ה...
זה 20 ומשהו, כאילו 50 פלוס 22, נכון, זה לדעתי 72. נכון, נכון, אז נכון. אנחנו ב-28%.
כן, אז זה מכירת שירותים של העמותות עצמם, זאת אומרת, הכנסות עצמיות שלהם. אז החלק הארי בעצם מגיע, אנחנו מ-2010 מדברים בעצם על החיבוק משמעותי של הממשלה, את העמותות ווייס ורסה.
אוקיי, בשבעה באוקטובר 2024, כן, במלות שנה לאירוע, המאה מיליארד הזה שהיה לפני, לאיזה רמות הוא יצמח? כי הוא בטוח יצמח. זאת אומרת, אתה מבין, מבחינת הכסף שמעורב היום.
אז קודם כל
אנחנו... נכנס הרבה יותר כסף, זה מה שאני
מתכוון להגיד. נכון, אז קודם כל אני חייב להגיד שזה לא כמו ש... לא כצעקתה. זאת אומרת, התפיסה והחוויה היא שבאמת נכנס הרבה מאוד כסף, אבל זה לא, לפי המחקר שעשינו עם האוניברסיטה העברית לאחרונה, הגדילה היא לא גדילה משמעותית, בסדר? מבחינת הכספים, בטח של הפילנטרופיה. עכשיו, הכסף הממשלתי צומצם.
אני עובד בחברה עסקית, אני יכול להגיד עלינו, אבל אני גם רואה מסביב, יש יותר.
אז אני אומר, כשמסתכל...
זאת אומרת, פילנטרופיה אתה גם בטח כולל חברות וגופים עסקיים.
נכון, אבל הסיטואציה היא שהחברה שתרמה למגוון נושאים לפני השביעי באוקטובר עכשיו, היא ממוקדת בדברים אחרים, אבל הכסף לפעמים הוא אותו כסף.
כן.
זאת אומרת, ואנחנו רואים ארגונים מאוד מאוד טובים ומשמעותיים, שחשובים מאוד לכלכלה של ישראל, עכשיו משווים לתרומות, כי הם לא בדיוק על הסיפור של השביעי באוקטובר, והם לא מוכנים עכשיו לשנות את העשייה שלהם, כי הם עושים הדברים מאוד מאוד חשובים. אם אני מתעסק בצמצום פער דיגיטלי, או אוריינות דיגיטלית בפריפריה, אז אני לא בדיוק יושב על השביעי באוקטובר.
זאת אומרת, אין, בוא נאמר, עם התחושה, אני חושב המדויקת, שהרבה יותר ישראלים נגעו בפעילות חברתית בשנה הזאת, או בחצי השנה הזאת, אז היא תחושה נכונה, אבל היא לא קורלטיבית גם לכסף שנכנס לתוך בדיוק. הפעילות הזאת.
אנחנו מדברים בשבועיים הראשונים, כל ישראלי שני התנדף. בסדר, זה המספרים 48%, קצת מעל 48%, ואחרי זה המספרים טיפה יורדים ככל של הזמן, אבל בהחלט המדינה הייתה בצונמי של התנדבויות, וגם התרומה הפרטית גדלה, אבל היא לא בהיקפים המשמעותיים, זה לא כספים גדולים, שאתה סוכם את הדבר הזה בסוף, כן, אני הוצאתי יותר כסף בכסף האישי שלי, ותרמתי כך וכך, אבל בסוף זה לא מגדיל את ההוגה בצורה משמעותית, ושוב, המדינה בתקציב 2024, יש קיצוץ רוחבי של 15% בתמיכות לארגונים, בסדר? חלק מהסיפור של הכספים הקואליציוניים וכן הלאה, אבל בתוך זה נשפחים גם כספים שהם משמעותיים לארגונים שעושים דברים אחרים שהם לא חלק מהסיפור הקואליציוני.
זאת אומרת, הרי יש שני תקציבי 2024, אחד שאושר לפני המלחמה ואחד שאושר אחרי המלחמה. אז בין 24 א' ל-24 ב' חל קיצוץ?
חד משמעי, ב-15% מכספי התמיכות זה קיצוץ רוחבי, וגם יש לנו את הקיצוץ פלט, שהוא בסוף תמיד משפיע על המשרדים החברתיים. עכשיו, מה זה המשרדים החברתיים? כבר דיברנו על זה שבעצם הפריטו את הכל, אז בסוף זה מתגלגל למכרזים להפעלה של אוכלוסיות הכי רגישות והכי פגיעות. כבר עכשיו, הארגונים החברתיים מכסים בכספי פילנטרופיה, כספים שהם מכרזים ממש של שירות חברתי פרופר, בסדר? אם אני מפעיל עכשיו מרכז יום לאנשים מוגבלויות, ועולה לי 800 שקל להסיע את אותו בעל איש עם מוגבלות למרכז היום 800 שקל, ועולה לי 4,000 שקל, והמכרז מגדיר רק 800 שקל, אני מביא 3,200 שקל מהבית. ממה זה מהבית? מכספי פילנטרופיה.
הפילנטרופיה זה הכל יהודים עם לב חם, או שזה כאילו קצת יותר מהסטריאוטיפ?
זה מגוון בכל מיני ארגונים וכן הלאה, אבל אנחנו עדיין לא מדברים מספיק על פילנטרופיה חדשה. במלחמה יש הרבה מאוד פילנטרופיה גם של אנשי עסקים, אבל בגדול כן, מדברים על פילנטרופיה על יהודים עם לב חם, התרומה העסקית בישראל, הזכרת קודם את החברה, תרומה עסקית בישראל לא מספיק גבוהה, גם ביחס לבנקים בישראל, שהם תורמים הכי הרבה, אבל ביחס לבנקים בעולם הם לא נמצאים בזה, וגם החברות העסקיות לא נמצאות ברף שבדרך כלל נמצאות חברות אחרות.
אוקיי, נגיד סתם, כאלה, אתה יודע, יש הקרן לידידות בארצות הברית, שהיא בעצם, אני חושב שהיא מגייסת מכל מיני קהילות אוונגליות, נכון?
נכון. קרן לידידות היא מופע מאוד יחיד ויוצא דופן, בעצם כמעט אני חושב שהם 300 מיליון שקל בשנה, בסדר? באמצעות הידידות עם נוצרים אוונגליסטים, וזה דור טו דור, זה כנסייה, אנשים ששמים ממש בשביל...
ואת זה אתה סוכם בתוך ה-20 וכמה אחוזי פילנטרופיה? נכון, כאילו נכון. זה בתוכו.
כן.
טוב. אז בוא רגע, אתה יודע, אנחנו כאן, יש לנו פרק ארוך, ובאמת עם שלושה דוברים, וכל אחד מהפרספקטיבה שלו, ואני כן מנסה לצאת עם כל מיני מסקנות ככה רוחביות, אוקיי? אז שאלתי אותך, נגיד, מקודם, איזה תהליכים, נגיד, יכולת לראות שאנחנו פחות היינו חשופים אליהם, לפני ה-77 באוקטובר, כן? מה היום אתה יכול לראות?
אני חושב שעוד פעם, המשבר הפוליטי, בסדר? ושאנחנו נמצאים בו, משפיע באזורים שאנחנו לא בהכרח ערים אליהם. בסדר? לי באופן אישי היה ציפייה מאוד גדולה בממשלת הימין מלא הזה, ובעיקר מהסביבה החרדית, בסדר? המפלגות החרדיות, שאפשר להגיד הרבה, אבל בעצם הציבור החרדי עוד מלפני לידה, ועד אחרי שהוא מסיים את חייו, נמצא במגזר השלישי ובעמותות.
כל הגמחים.
כן, גמר, באמת, לכל אורך, גם, בסופו של דבר, גם מערכות החינוך, הן נמצאות במסגרות של עמותות וכן הלאה. והייתה ציפייה שיהיה איזושהי תפיסה ממלכתית, איזשהו מבוגר שיחזיק בעצם את הסיפור הממלכתי, וידאג בעוד פעם לאוכלוסיות החלשות והכי פגיעות. וזה לא נוצר, בסדר? אנחנו עדיין מדברים על באמת על תפיסה מאוד סקטוריאלית, מגזרית, שעסוקה, והדברים האלה משפיעים גם על הדרג המקצועי, וגם בכלל הסדר עדיפויות של המדינה. אנחנו נמצאים במשבר מאוד מאוד גדול, גם בהיבט הביטחוני, אבל גם בהיבט התקציבי חברתי. אז תוסיף את הפילוג והשיסוע והקשיים החברתיים לקשיים כלכליים מאוד. אני מאוד לא אופטימי, כי בעצם הפקידות המקצועית דואגת כל הזמן לשמור על הקופה הציבורית ולהתכנס ולהיזהר ולשמור, ומצד שני, הפוליטיקאים לוקחים את זה לאזורים מאוד מאוד מגזריים, מאוד מאוד סקטוריאליים.
תראה, התזה שלי אומרת שלא יכול להיות שמה שקרה כאן לא יכול לשינוי עומק. זה לא יכול להיות, זה לא סביר. מה שכן סביר זה שהשינוי הזה ייקח זמן, שזה לא איזה עניין של אבחת חרב, אלא של תהליכים, כל הזמן ההשוואה היא ל-6 באוקטובר 73, שהוביל ל-17 במאי 77. 3.5 שנים עברו מא' עד ב', אוקיי? שזה המהפך כמובן, הפעם הראשונה של הליכוד על השלטון. ואני לא רוצה להאמין שמה שקרה כאן לא מחולל. אז מה שאתה אומר, אני כרגע, אני לא מבחין. אתה אומר, נדב, תרגיע את הציפיות שלך, כרגע אין...
לא, אבל זה לא תרגיע את הציפיות, הציפיות זה חשוב, אבל אני אומר, ובטח גם הדוברים הקודמים דיברו, צריך להיות לקרוא דברים בשביל שהדבר הזה יקרה. את אותו בעצם האחווה שאנחנו מדברים עליה בטנק, בסדר, מה שקרה בסג'איה וג'בליה וזה, ואותו עם ישראל, שהוא כן אליטה משרתת והוא רחב, ויש שם באמת את אותם ימין ושמאל ודתיים וחילוניים וכן הלאה, הוא צריך איזשהו גורם מארגן שיבין שזאת, זה הליבה, בסדר, זאת הישראליות שהוא רוצה לשמר, וצריכים לקרוא דברים, וצריכים לבוא כוחות מתוך החברה האזרחית, שיגדירו, וחלק מהם באמת דיברת איתם פה הפרק, יגדירו איך הדבר הזה יכול לקרות, וזה חשבון נפש שאני לא בטוח שהוא יכול לקרות, יש לי משאלת לב כמוך, ואני עושה צעדים כדי שהדבר הזה יקרה, אבל זה לא הכרח שנגיע מבאמת אוקטובר 73 ל-77, אנחנו צריכים להבין...
לקצר טווחים.
כן, גם לקצר טווחים, וגם לעשות את הפעולות שיגרמו לזה, שנוכל לשבת יחד, אותם אז אתה מתייחס, אני התייחסתי למילואימניקים מהחזית, אבל גם בעורף הייתה התגייסות מטורפת שלא הבחינה בין ימין ושמאל, נכון, בדתיים וחילונים, נכון. וכן הלאה, יש מיזם מדהים של אחיות ברזל, של נשים חרדיות, מאות נשים חרדיות שחיבקו את נשות המילואימניקים מקצה לקצה, יש מופעים באמת, יוזמות, אנחנו זינו מעל 1,000 חמלים, בסדר? האירוע הזה, איך אנחנו אורזים אותו יחד, ואת האנרגיה הזאת, באמת לאותו שינוי חברתי.
אמרת לי מקודם שמתוך 100 מיליארד, אז רק 0.5% הולך לתנועות שמתרכזות בשינוי מדיניות. או בהשפעה על מדיניות, זה משהו שאתה רואה בו שינוי?
אני לא מספיק, זאת אומרת, יש פה עדיין, זה חלק מהאנומליה שנוצרה אצלנו בחברה האזרחית, בטח בנושא של אספקת שירותים. שמת לב, לא דיברתי על הנושא של אספקת שירותים כמרכיב מרכזי בחברה האזרחית. החברה האזרחית צריכה...
מה זה אספקת שירותים? רק, זאת אומרת, מה, ארוחה חמה, מה, בקטע כזה?
לא, אני אומר, גם השירותים של, יכול להיות באמת, גם בסיוע במזון, אבל גם השירותים שתיארתי קודם, התפקיד הקלאסי של חברה האזרחית הוא לא בהכרח לספק את השירותים, אלא ליזום שירותים, להיות החדשנות, להגיד, איפה המדינה לא יודעת איך ליצור מעון יום שיקומי, אני אציב לכם סטנדרט ואני אראה לכם איך, וזה מייצר איזושהי תלות, בסדר, כי אם אני באיזה מרוץ עכברים כזה כל הזמן רץ אחרי להשלים את מה שהמדינה לא נותנת, כי בסוף אני רואה את הילדים האלה ואני רוצה לתת להם את המענה הנכון והמדויק ולא להישאר במה שהמכרז נותן לי, אז אני לא עסוק בלפתח וליזום שירותים שהם יהיו הכי עדכניים והכי חדישים שיש. אז יש חשוב מאוד הארגונים שמנסים להשפיע על מדיניות ולשנות, אבל גם צריך לתת שירותים משמעותיים וטובים ועדכניים שהם מודרניים, והמדינה לא נמצאת שם.
אוקיי, אז בוא, אני נותן לך כרגע את זכות המילה האחרונה, שהיא גם מסכמת את הפרק המיוחד הזה שעשינו כאן עכשיו. תן, לא יודע, איזשהו אינפוט, איזושהי תובנה שאתה חושב שככה כדאי שהמאזינים שלנו יישארו איתה לסיכום הפרק הזה.
אני חושב שהחברה האזרחית היא מפתח מאוד מאוד משמעותי לשינוי החברתי שאתה מדבר עליו, שינוי החברתי שצריך לעבור בישראל, אותו שינוי קונספציה ביטחונית, צריך לקרות גם שינוי אזרחי, בסדר?
אין לנו בעצם את הפריבילגיה לשבת על הגדר.
נכון, ואנחנו, ומהר מאוד אנחנו חוזרים, כי כל אחד חוזר לענייניו, אבל עדיין אנחנו, כן, צריכים לשמר את האנרגיה הזאת של השינוי, ולזכור שזה באמת מוטל לפתחנו.
אוקיי, שמעתם, מה אפשר יותר מזה? רון, תודה רבה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, זה היה פרק 186, ודיברנו עם יואב הלר ואיתן תורג'מן ורון ברקאי, ואני מקווה מאוד שנהנתם, ואנחנו נהיה ביום ראשון עם פרק חדש. אז תהיה לי הזדמנות להגיד לכם חג שמח, אבל אפשר כבר עכשיו להגיד חג שמח.
חג שמח, שקט, ושכמובן כל החטופים יחזרו אליי.
אמן. ביי ביי, להתראות. ביי.